עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית. 103 FM. 1-2 כן, בוקר טוב, בוקר טוב, תודה ענת, תודה, תודה גם גולן, תודה לכולם. בואו נתחיל. כן, יום שלישי כן. בשבוע, פעמיים, איזה יום היום? שני?
שני, כן.
וואלה, ולא, שני?
אפילו לא אמרו שלישי היום? אמרו, אבל בסוף, ברגע, בשנייה האחרונה התחרטו.
זה קטע, הייתי בטוח נכון? שלישי. אה, נכון, זה... שני, שני, נכון.
זה נכון. מזימה של מנדלבליט.
מעניין, מעניין.
הוא ניסה להרוויח יום, לגנוב יום מביבי ולהעביר אליו.
מה קורה עם החולה הגוסס, המכונה עסקת או הסדר הטיעון? מישהו יכול לקבוע מוות או שזה עכשיו חודשים, אנחנו הולכים, זה הולך ללוות אותנו?
זה לא, לא יקבע פה מוות אף פעם, כי זה כל הזמן אפשרי. צריך ששני הצדדים יגיעו למסקנה ולנקודת איזון ביניהם, וזה יקרה, או שלא.
זה לא ואז תוכל להגיד של... כפי שדיווחתי לראשונה.
לא, אני יכול להגיד כבר עכשיו, כפי שדיווחתי למישהו לראשונה, אני לא דיווחתי שיש הסדר טיעון, אלא שיש מגעים להסדר טיעון. אתה, התחילה התוכנית כבר דקה, עוד לא אמרת דבר אחד נכון, כולל היום. יום שלישי, ואז תוכל לדווח.
כן, זה חמור.
לא שמעתי שבחים על הרעיון של עם אייזנקוט, שזה רק היה פרק ראשון שלו.
לא קראתי.
הבנתי. טוב, לא ציפיתי שתקרא, אבל זה מעניין.
לא היה לי כוח.
הוא כנראה הולך לליכוד.
אבל, כן, נראה לך?
לא.
הוא הולך לפוליטיקה? הוא פלירטט עם גדעון סער, לא?
הוא פלירטט עם כולם. הוא דיבר לפני, פלירטט. כולם ביקשו לדבר איתו ודיברו איתו עשרות פעמים.
תודה, מלוצ'קה. תראה איזה מה לי זאת הביאה לי קוסטי. לא כמוך.
חבל שלי לא מביאה.
אתה מבין? חבל מאוד. אתה אין לך קלאסה, אתה מבין? אין לך את השארם, את הגדלות רוח, את ה... סליחה.
זה רעיון מצוין. אצל קובניק, אם אתה שומע, ואם לא תעבירו לו, אין שום סיבה. שלא תהיה הפקה גם פה אצלי בבית. שום סיבה שבעולם, סליחה. אני 50% מהתוכנית. בקיצור, ניהלו איתו פלירטוטים, לפיד, סער, ליברמן, מפלגת העבודה, ואני לא זוכר מי עוד.
רק ביבי לא.
רק ביבי, לא, אני לא יודע, אני מניח שגם היו כאלה שאמרו לו, בוא, תשמע, בליכוד, לא יודע, אבל הוא החליט לא לעשות את זה, כי הוא גזר על עצמו צינון מלא. החוק אפשר לו לעשות את זה, כי הבחירות קטעו את שעון הצינון ויפסו לו את הצינון, והוא היה קשיר. ועכשיו, אתה יודע, כבר הייתה עליו התנפלות מהימין, כי הוא אמר שצריך להיפרד מהפלסטינים, שכחו שהוא אמר שם שאין שום התכנות להסדר, וזה לא יקרה בימינו. אבל אני לא חושב שהוא מתאים לפוליטיקה, הוא בחור תמים מדי, וענייני מדי, וישר מדי, ופגיע מדי, והוא רמטכ"ל מעולה שבמעולים היה, ואיש שאני מאוד מאוד אוהב. ובפרק הבא, ביום שישי, אז אנחנו כבר בעניין של הפעלת כוח, ואיראן, וגרעין, ומבם, ודאש, וסוריה, וכל מיני כאלה, ויהיה מאוד מעניין. דרוש, אתה זוכר פעם את הפרסומת, דרוש גיליון טרי ממוכר העיתונים שלך?
כן.
אלוהים, מתי זה היה?
טוב, בוא, זה כבר בפרינט, אני לא אקרא את זה, אם אני אקרא את זה, זה יהיה בדיגיטל.
נכון, אבל אני חייב להגיד שהפרינט עוד... פרופסור סגל מעריך, כמעט 3 מיליון ישראלים כבר נדבקו. הפרינט חי וקיים, יש לי הרבה, לא רק לי, יש עדיין הרבה קוראים בפרינט. ובפרינט זה גם משהו אחר, כשאתה רואה את זה, כשאתה קורא את זה בדיגיטל, וכל שנייה קופצות הפרסומות, ואתה לא יודע איפה זה מתחיל, ואיפה זה נגמר. בפרינט אתה יושב ביום שישי, והכל ערוך לך ומוכן לך עם הכותרות. תשמע, מה לעשות? והתמונות כמו שצריך, לא תקועות באמצע פרסומת. בקיצור, זה כבר עניין של דור.
בקיצור, עברת את גיל 60.
כן, אבל לא מזמן.
בסדר. ההתלהבות מהפרינט, בוא, הפרינט והפרינט.
לא, אני לא מתלהב מהפרינט,
כן,
אני בסך הכל מספיד אותו.
והתמונות, מי שישמע, כן, מסודר לך. בסך הכל לעין יותר נוח בדיגיטל.
קודם כל זה תלוי לאיזה עין, לעין של הילדים שלנו כן.
עין דור, בלתי מזוינת.
אני דור ביניים, ואני משוכנע שהפרינט הרבה יותר טוב לעין. ויותר מסודר, ויותר נקי, ויותר מקצועי. תשמע, אני קורא המון בדיגיטל, כן? הכל דחוס בתוך קופצות הפרסומות, ופתאום אתה עובר איזה שני עמודים, שני מסכים, זה כל מיני דברים שלא קשורים, ואז נמשך את הכתבה, אותי זה קצת מעצבן.
טוב, נו, אתה יודע, בשלב הזה היה בא איזה צעיר אומר לך, אתה בומר, כאילו, אבל בסדר. בסדר,
אבל זו עובדה, אני לא מנסה להכחיש עובדות. בוא נתחיל, כאילו, אני רוצה לעדכן כל מיני דברים.
כן.
קודם כל, יש גג חדש אצל הביביסטים,
נו.
שהוא הולך לנפתלי בנט על הראש, ועיקרו הוא... אמא של בנט קתולית, שהתגיירה כרפורמית.
זה נכון.
אני מקריא, רק שתדעו, ממה שידוע לי, וויקיפדיה הורידו את הפרט הזה מהביוגרפיה של בנט, התחלנו עם התיאוריות קונספירציה, אמא של בנט נולדה וגדלה כקתולית, הם עשו גיור דרך הקהילה הרפורמית סן פרנסיסקו, גיור רפורמי, בנט לפי ההלכה אינו יהודי. ואתה יודע מה הטרגדיה הנוראית, שאתה שואל אותי אפילו אם זה נכון.
לא, ראיתי את זה איפשהו.
ברור שראית את זה איפשהו, אבל זה העידן, אפרופו בדיוק, תאמין לי בדיוק, אפרופו הוויכוח הקודם שלנו על הפרינט. בפרינט זה לא היה קורה.
ממש, לא, בפרינט זה לא היה קורה, באמת, נו, בוא, להזכיר לך מה קרה פה בפרינט, בעבר, איזה דברים באו לדפוס, בוא, עזוב את זה, כאילו, איזה עיתונים היו פה, איזה זה, נו, עזוב.
אני אומר שנית, בפרינט זה בחיים לא היה קורה. אין פייק בפרינט. אתה יכול להגיד שיש עיתונים שהיו מוטים לפה, ועיתונים שהיו... אני מזכיר לך בעשורים הראשונים של המדינה היו עיתונים למפלגות. מה הקשר? בפרינט, כשאתה כותב משהו, אתה יודע שאתה לא יכול לעולם לתקן אותו, אתה לא יכול להתנער ממנו, ואתה עושה המון טעויות, אתה בודק אלף פעמים.
איך הסוודר?
יפה.
תודה.
גם אני מסוודר ירוק של בננה ריפבליק היום, תשמע.
באמת?
בקיצור, הדבר הזה, איפה הוא רץ? הוא רץ בקבוצות של הליכוד, הקבוצה שאני רואה אותה פה היא קבוצה עם 75 אלף
משתתפים. קיצר, זה נכון או לא נכון?
לא, זה לא נכון, נשמה. מה שנכון זה שנתניהו התחתן עם שיקסה. בנט יהודי דתי.
אבל את זה אתם חפרתם לנו 40 שנה.
אבל זו עובדה, אתה לא מבין שאתה עכשיו קובר את עצמך, הנה ההבדל בין הפייק לעובדות.
בסדר, אבל מה זה זה?
בסדר.
היברה גיור, רפורמי אורתודוקסי, קונסרבטיבי, לא של ביבי, מה היא עברה שם?
נכון, אחרי שהם הכירו, אחרי שהם חתנו.
גירש אותה בסוף, לא?
לא, לא גירש אותה, הם נפרדו ולדעתי היא יזמת הפירוד. אגב, כמו כל הפרידות שלו.
חפרתם לנו 40 שנה קוט בדור ואומר עם תועל לבבם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי עם יבון אל מנוחתי שירו כן סליחה קפץ לי ערב שבת כן התפילה בבית כנסת קפץ.
כי ביתי. עכשיו,
כן.
בואו נלך קצת
אבל ל... אבל כתוב שם, עם תועל לבב, אם אתה מבין? עם תועל לבב. אתה הבנת מה אנחנו? מה אתם? עם תועל לבב.
אני רק מקווה שלא יקרה לך תהליך שבזמנו ראיתי בעיניים קלות, שקרה לזה ששדר פה אחרינו, שמכתבן אדיר, שהיה לו טור מטורף, קצבי, מלא סיפורים, ושלא ראה בעיניים, הוא התחיל להיות חבדניק, או שאתה יודע מה זה, והתחיל לכתוב מתוך כתבי חזל, שזה סבבה, אבל זה משהו אחר לגמרי, כי בתוכנית הזו למשל זה לא יקרה. אנחנו לא נהפוך לתוכנית של זמירות ושירים חסידיים ודברי חזל, אתה מודע לזה. אני אאלץ להיכנס לפה עם חגורת נפץ ולהתפוצץ על כולם.
תבוא כמו שושקה, מחופש לשושקה.
לא, שושקה זה יותר, אפילו יותר דוחה. תשמע, אני רוצה שנמשיך לגבי למשל...
שולחים לי דברים מהפרינט, השרוף שקרה בפרינט, הסטנדאפיסטית המוסלמית שקרה בפרינט, כל מיני דברים שקרו בפרינט.
מה הקשר למען השם?
לא משנה, אבל עזוב את זה, בוא תתקדם, תתקדם.
הפרינט, מה הקשר? בפרינט לא אמרתי שאין טעויות, גם לי היו טעויות, ולא אחת, ולא עשר. הפרינט בודק, מתקן, הפרינט בחיים לא יעלה במצח נחושה פייק כזה. אמא של בנט קתולית, נו חבר'ה, תעצרו
טוב,
אפשר.
טוב, אז מישהו תרלל את הרשת, נו באמת, כאילו.
לא, מישהו תרלל את הרשת?
אתה מקדיש לזה, בוא תביא את רמי בן יהודה ואת איציק זרקה ונגמור את הסיפור. אגב, את חני, שום... סליחה, לא רק את איציק.
אפשר?
כן.
אני הבאתי אותם לפני איזה בוקר.
כן, תביא.
כי זה הפרצוף.
ועוד איזה שתי נשים שרבות באיזה ספייס שאני,
כי לא יודע, זה הפרצוף של הביביסטים. עכשיו, כדי שנתקדם איכשהו,
למה פרופסור טליה איינור אני לא הפרצוף של הביביסטים? למה דוקטור משה ברנט הוא לא הפרצוף של הביביסטים? למה גדי טאוב דוקטור הוא לא הפרצוף של הביביסטים? למה הם לא הפרצוף של הביביסטים? למה גדי וחני וזרקה הם הפרצוף של הביביסטים? לא הבנתי. מה הם יותר הפרצוף של הביביסטים מפרופסור טליה היינורן?
א', אני יכול, אם תרצה שנקדיש לזה זמן, להראות לך בכמה פעמים, לטעמי לפחות, פרופסור היינורן יצא אזויה מינוס. הדברים אמורים הרבה יותר לגבי אותו גדי טאוב. אבל ברור שאני לא מכוון אליהם ואסביר. אני מדבר על תופעה. לא של דוקטור גדי טאוב צריך להגיד לדעתי, ולא של פרופסור טליה איינורן. אני מדבר על תופעה מסוימת, אני מגדיר אותה, כבר אמרתי 7,000 פעם, זה לא מצביעי הליכוד, וזה גם לא הביביסטים בגדול בהגדרה הרחבה. אני מדבר על האלומה הצרה של הצבא של נתניה, שיש לו גם נציגים רבים מאוד בכנסת, כמו דודי אמסלם והצווחנית דיסטל את בריאן.
דיסטל.
דיסטל. עכשיו, מכיוון שלא בא לי להוציא את האנרגיה.
אז בוא נמשיך, תתקדם.
אז אני רוצה פשוט להקריא לך כמה דברים.
אז תתקדם כבר!
אז תפסיק לקטוע עם שאלות שמחזירות אותנו לדיון של אתמול, שלשום ולפני שבוע. ציוץ של אותה גלית דיסטל את בריאן. צלמו מסך, גדעון סער ואני לעולם לא נשב יחד, לעולם לא... והסיום של זה, הוא פסול על, עד היסוד עבורי ועבור כל אדם ששייך באמת למחנה הלאומי הליברלי. מישהו צריך להגיד לה שגדעון סער היה חלק מהמחנה הליברלי לאומי, אגב הוא גם עד היום שם, עוד כשהיא חפרה לנו בפיד להצביע לשלי יחימוביץ'. אבל זה היה הקטן, אני היום בקטע של להראות לך
נו, אז מה?
את הפייקים.
גם ההורים של ציפי לבני היו באצל, מה הקשר? את, אז
לא,
מה אבל... אם הוא היה? הוא היה, בדיוק... הפסיד, ברח, מה? נו,
הוא,
הלך.
הוא בדיוק הקים שם.
הקים ממשלה עם רם ועם השמאל, נו, מה?
הוא בדיוק שם,
הוא לא שינה. שם.
בדיוק.
הוא לקח, מה? הוא לקח קולות מהימין, ועשה איתם ממשלה שבה תמר זנדברג שחושבת שליטוע עצים בנגב זה לא אקולוגי, ומרב מיכאלי חושבת שמשפחה זה הרסני, ומנסור עבאס שאנחנו יודעים שהוא מהתנועה האסלאמית וכו, וידח זיל גמור, וניצן הורוויץ שדואג באמצע מגיפה לטרנסג'נדרים וכל מיני דברים כאלה. הכל ברור, זה גדעון סער. אוקיי, תודה רבה. מה, למה
בקשה,
צריך כל דבר להסביר?
ברחל
מתחה קטנה.
גדעון סער יושב בקואליציה שבה חלק מהמפלגות לא חושבות כמו הוא, נשאר בדיוק איש הימין, הרבה יותר ימין מנתניהו, והכל מוכח במעשים והצבעות, והוא נשאר בדיוק איש ליברלי. מי שלא נשארו ליברליים, כי לא נותר שם אפילו אחד, זה הליכוד שהפך למפלגה משיחית, חרדלית וגדפנית. כל השאר כתוב בדברי ימי הכנסת. אני מקריא עכשיו ציוץ ויכוח בין בחור שבשם דני סידס שהוא חבר שלי בטעות לבין כנרת בראשי, הם התווכחו בנושא הצוללות והיא עונה לו, הוא אומר לה אני מתבסס על מומחים ביטחוניים כמו רון בנישי, היא עונה לו ממתי רון בנישי מומחה צבא? מאז שהיה המזכיר הצבאי של קצב? תעשה לי טובה סידס, תכתוב את הנוסחה שהוא כתב, הוא נראה אם אתה מבין. עכשיו אני, למה אני אומר את זה? הגברת הזו מוזמנת לפאנלים כבר 20 שנה, 10 שנים היא הובילה תוכנית אקטואליה מרכזית בערוץ הראשון של הטלוויזיה, שהוא ערוץ הכי רציני. והיא לא יודעת מי זה רון בנישי, המזכיר הצבאי של קצב. הוא לא היה מעולם המזכיר הצבאי של קצב. מזכיר צבאי זה איש צבא בשירות, בדרגת תת אלוף או אלוף, שממונה על ידי הצבא. רון בנישי הוא עיתונאי. הנה ציוץ התגובה שלי לפרסה הזו. תגידו, מה עושים? רון בנישי, מזכיר צבאי של קצב? ממתי הוא מומחה צבא? אלוקים שבשמיים, אנה הוא שיינו. אז ככה, הוא מעולם לא היה מזכיר צבאי, מזכיר צבאי דרגת תת-אלוף, בואו נמשיך. ואנחנו נמשיך, כי צריך לבאר את הדבר הזה.
סבבה, אני רק זה, פותח סקש.
כי גם זה הביביזם.
מה לי, תאירי אותי כשהוא מסיים, בסדר?
פותח סקש. תביא לו כוס קפה חזק כשהוא מסיים.
לא, אני עושה בויקה. צבא? אני אעשה עם יועז, בויקה.
ממתי הוא מומחה צבא? אז ככה גברת בראשי, מ-67 ועד היום. הוא הכתב הצבאי הוותיק והמותר בישראל, סגן אלוף במילואים. נפצע פעמים רבות. צלש הרמטכ"ל, אני לא מקריא, אני כתבתי שרשור של 6 מסכים. הבן אדם סיקר את כל המלחמות, נפצע 3 פעמים, צלש הרמטכ"ל, חתן פרס ישראל לתקשורת, עבד, היה כתב עצמי של טלוויזיה ישראלית, של ידיעות אחרונות, של וויינט, כולל היום, כתב 200 ספרים, חשף את סברה ושתילה. ממתי הוא מומחה צבא? שואל את המייצגת של המחנה שלכם. עכשיו, זה מצחיק כמעט, אני מודה, כמעט כמו אחד בשם פתחי, שהוא בעצם ליצן, אבל הוא יושב קבוע בערוץ שאתה משדר בו, ערוץ המורשת.
אבל מה זה קשור? הוא היה דובר של קצב.
הוא מייצג...
הוא היה דובר של קצב, לא?
תגיד, לא הקשבת לכלום?
לא הקשבתי.
בשרשור כתוב, קודם כל, הוא לא היה מזכיר צבאי של קצב.
הוא היה דובר שלו.
כתבתי, הוא היה יועץ אסטרטגי ודובר של קצב. זה כתוב בשרשור שלי.
סבבה. יש הבדל גדול. עכשיו עברנו מכינרת לפתחי, נו תמשיך עם פתחי, יאללה.
יש הבדל גדול.
לא הבנתי מה...
לא, לך מותר כל יום להביא לפה הזוי אחר. אין ציטוט של יאיר לפיד שאתה מדלג עליו. אין דאג...
לא, הוא ראש הממשלה החליפי.
ואני עכשיו עוסק בפרצוף של המחנה שלך. לא, של הדוברים, של הדוברים הכי מרכזיים שלו.
של ציוט של פתחי וציוץ של... תגובה של לציוץ של כנרת בראשי? כאילו, אני, אתה, אתה אומר לי, אתה מביא את יאיר לפיד. נו באמת, נו באמת, למה אני צריך להתעצבן?
אז אל תתעצבן, תשתה מים קרים או קפה שחור, קח את התרופה, תעשה מה שאתה רוצה ותקשיב שנייה. אני עושה מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה. אתה עושה מה שאתה רוצה ואני מה שאני רוצה. כמובן בגבולות החוק והטעם הטוב. אני מסביר לך, בעצם לא לך, כי אתה לא מקשיב, כי הרגע שאלת אותי, אבל הוא היה דובר של קצב, כאילו דיברתי על זה. היא לא יודעת שהוא פרשן צבאי, היא שואלת מאיפה הוא מבין בצבא, אתה מבין אותי?
טוב,
והיא הדוברת המרכזית, אותה אתם מעלים על משפט, על משפט נתניהו. אני רגע, פתחי זה קצר, מיד אחרי זה אני סתום.
תודה.
ציון ננוס, עיתונאי 30 שנה, כותב לפי הדיווח של רינה מצליח, בנטי מנה וכולי, מנהיג בהחלטה משמעותית כזאת, לא יכול לפסוח על שתי הסעיפים. ופתחי מתקן אותו, שתי הסעיפים, עיתונאי. עכשיו, אם הוא לא היה הדובר של הגוש האמוני, אתה יודע, תנ"ך בכיתה ד', אליהו הנביא, זה שמה שהוא אומר לעם, שתי הסעיפים, ומה צריך להגיד שתי הסעיפים? כי זה ציטוט של התנ"ך, על ההתלבטות של העם בין האלוקים לבין הבעל. הוא לא יודע את זה.
אוסטיקר דמייסה, אפשר לחשוב, אתה כל כך בקיא בתנ"ך.
לא, אני לא.
קראת אצל, איך קוראים לו? זה ממעריב, הבלשן. איך קוראים לו? נו. אל תעשה את עצמך כאילו אתה לא חושב, אתה יודע למי אני מתכוון. זה הבלשן ממעריב.
רוביק רוזנטל?
כן, רוביק כתב על זה, על הבעל וכל זה. עשה על זה פעם טור. אתה יודע את זה, אפשר לחשוב. באמת, אתה שוקד כל היום והגית בו יומם ולילה. אתה מכיר את כל מה שכתוב וכל המטבעות לשון מהתורה. נו, באמת, תעשה לי טובה.
אני אעשה לך הרבה טובות, ואני שוב מסביר. חבר'ה, אני...
אפשר להגיד שני הסעיפים, אפשר להגיד שתי הסעיפים.
תזדיינו.
במקרא כתוב שתי הסעיפים, אבל אפשר גם להגיד שני הסעיפים.
תזדיינו בסבלנות. אני יודע שהוא לא שומע, לא הקשיב לו זה. אני לא מדבר על עצמי. אני בהגדרה לא אומר, לא מאיר לאנשים ולא מתקן אותם על התנ"ך, אלא אם כן אני בטוח. אני לא עובד בערוץ המורשת של ישראל. אני לא הכתרתי את זולל השרצים, והאיש שבגד בנשותיו, כן? והאיש שמחלל שבת.
אוי, 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 באמת, הלכות מידה. בוא תפרש לנו, תפרש לנו הלכות מידה.
כראש, חלילה.
אתם החברה שתפרשו לנו הלכות מידה.
אני לא קבעתי אותו כראש המחנה של ישראל השנייה והאמוני, שאתה פה כל היום מקריא פסוקים, וזה המנהיג שלכם, ולכן
נכון,
כל מה שאני הקטן
אנחנו
עושה...
אנחנו החלטנו שהוא המנהיג שלנו.
סבבה, שלכם הבריאות.
שרצים.
יש לי חדשות בשלך. החלק החיובי זה שאתם ראויים לו, והוא ראוי לכם.
נכון מאוד.
זה
נכון
כמו סיר
מאוד,
ומכסה.
נכון מאוד. ומשהו,
סיר ומכסה.
מה שהוא עשה למען מדינת ישראל, אז יש לכם עוד הרבה מה ללמוד. בסדר? תודה רבה.
הוא לא עשה למען מדינת ישראל אפילו 5% ממה שעשו רוב ראשי הממשלה למען
ברור,
מדינת ישראל.
ברור.
לא אהוד ברק שהיה 50 שנה על מדים, לא שמעון פרס שהקים את דימונה ואת התעשייה האווירית, לא יצחק רבין ששחרר את ירושלים,
ברור.
לא אריאל שרון שצלח את התעלה והציל את עם ישראל. רוב ראשי הממשלות, הוא היה 3 שנים בקבע,
זה...
ואחר כך ירד מהארץ,
טוב.
שינה את שמו לבן איתי,
התחתן
עם שיקסה ובגד בה.
אתה,
שלום.
אתה כן. שם לב כמה אתה מדבר? עוד לא כן. השחלתי מילה.
אגב,
בוא, אחד... יש לך עם עוד מישהו לסגור חשבון על איזה ציוץ שלו?
כן, בשעה הבאה, אחד משלמים לי לדבר, בית תורך לדבר.
תודה.
מהרגע הזה אני סותם, לאורך כל שיחת הפתיחה שנשארה.
תודה רבה. אני רוצה להכיר לך ציוץ של יוסי מלמן. בציוץ, מה שאני אוהב אצל שמאלנים, שהם קודם כל, הם צריכים לתת אתנן למולך. קודם כל, הם כותבים משהו בסגנון, אני אשלם על זה מחיר, דעה לא פופולרית, אני יודע שאני אחטוף על זה, אז ככה תקחו את זה, ההתחלה של יוסי מלמן, ואז הוא מגיע לעיקר, בסדר ככה. טוב שביבי הלך הביתה, הוא היה ראש ממשלה רעיל, ששיסה ומפלג את ישראל, נהנתן תאב מתנות. אוקיי, כאן נתנו את האתנן למולך, תודה רבה, סגרנו את הפינה. עכשיו הוא מתחיל, אבל... הוא צדק שהציע להקדים ב-2016 את רכישת שלוש הצוללות כדי להחליף שלוש ישנות. באיחור של שנים, ממשלת בנט קונה אותן במחיר מופקע. רוב הגנרלים שדרשו ועדת חקירה היו שותפים לקשר און ביטחון ודלת מסתובבת. זה יוסי מלמן שהוא פרשן, אפרופו רון בן ישי, פרשן ביטחוני פוליטי כבר עשרות שנים. זה מה שהוא אומר על הדבר הזה, והוא אומר את האמת. בניגוד לתסלח לי, אני לא נעים לי להגיד על היצן, כי בכל זאת ראש הממשלה החליפי, ואני ברמה האישית, אני לא שונא אותו ברמה האישית, הוא לא בן אדם רע לצורך העניין שאני, אתה יודע, כאילו שונא אותו ואני נטפל אליו באיזה שנאה ברמה האישית. אבל מה לעשות, זה מגוחך שהוא הולך להיות ראש ממשלה, כי הוא פשוט פרזנטור, ואתה רואה שכל פעם שהוא מדבר זה פשוט פרזנטור שהוא מקריא תמלולים כמו תורים של שבעה ימים או דברים שאנשים, אתה יודע, קלישאות כאלה. אז הוא כותב אתמול ככה: קומבינת הצוללות וכלי השייט היא קטם על ביטחון והנהגת המדינה, זוהי פרשת השחיתות הביטחונית החמורה בתולדות המדינה. אוקיי, עכשיו, הוא הקים ועדת חקירה אתמול, כמו שהבטחנו, אומר, הקמנו ועדת חקירה. אדוני, את המסקנות שלה אתה לא כותב ביום שאתה מקים אותה. זה בדיוק העניין בוועדת חקירה. אתה לא יכול לקבוע שזה ועדת השחיתות החמורה בתולדות המדינה, כי אתה לא עוד איזה ג'ינג'י שעושה הפגנות, או איזה פעיל חברתי סלש תועמלן שמפגין בפתח תקווה. אתה ראש הממשלה החליפי, אתה לא יכול לקבוע שזאת פרשת השחיתות החמורה, הביטחונית החמורה בתולדות המדינה, ביום שאתה מקים את ועדת החקירה לבדוק אותה. אחרי שנבדוק אותה ונראה אם תוציא משהו חדש מעבר לחקירת המשטרה שחקרה אותה, ומשהו חדש בדרג המדיני, האם ביבי מכר את ביטחון המדינה ועשה עוד שתי וילות בקיסריה תמורת זה שהוא מכר צוללות סודיות למצרים, אז תוכל להגיד שזו הפרשה החמורה בתולדות המדינה. עד אז תהיה קטן פעם אחת קצת יותר רציני, פעם אחת, כן, ותגיד, הקמנו ועדת חקירה, ובוא נראה מה היא תוציא. בוא נראה מה הוועדה שלך, אתה יודע מה? אני שמח שקמה הוועדה הזאת. ברוך השם, עכשיו אנחנו נראה מה היה, מי מחר ומי לא מחר. תודה רבה. זה מה שרציתי להגיד.
אפשר לנשום לרווחה? אז למה אתה מביא את יוסי מלמן, אם אתה שמח שקמה הוועדה? קמה הוועדה, כל טוב. למה אתה מביא את יוסי מלמן שאולי של שחיתות?
מעולה.
אתה צריך להחליט מתישהו, לא?
הוא רק כתב את האמת, זה הכל על הפרשה הזאת.
אז בוא אני אגיד לך שני דברים קצרים.
בסוף קונים את שלושת הצוללות, באיחור, תקעו את חיל הים, תקעו את המערך של הצוללות במדינת ישראל, ושילמו כפול במחיר. תודה רבה באמת. כל מישהו עשה לפי משקי בית, שיש 2.5 מיליון משקי בית בישראל, לכל משק בית במדינת ישראל, האיחור הזה בשש שנים עלה 1,700 שקל. תודה רבה, עכשיו אנחנו
יודעים. להלן פירוט השקרים, שגע אגב גם בוז ביסמוט שיקר את זה ביום שישי בערב ונאלץ לתקן אותו, כי יש לו עיתון שלם להפיץ פייק, למה צריך בשישי בערב? אין איחור במועד הצוללות, לצוללות יש לוז מדויק, הרכישה מתבצעת בזמן, מספר 1 תוחלף בזמן על ידי מספר 7, מספר 2 תוחלף בזמן על ידי מספר 8, מספר 3 תוחלף בזמן על ידי מספר 9, המחיר גם לא הוכפל, זה השקר השני, המחיר עלה במיליארד יורו, בשקלים זה הרבה פחות כי השקל
התחזק. לא, כי הגרמנים גם היו צריכים להשתתף, לא נכון, זה היה אמור להיות מיליארד וחצי.
אני מנסה לענות לך בלי שתפריע לי, כי הערת לי מקודם בצדק שדברתי הרבה. סתמתי, נתת לך להשלים, תן לי, התשובה תהיה יותר קצרה. הקטע של העלייה במחיר זה ספין שכולו שקרי, כי כשאתה קונה צוללות זה 30 שנה קדימה, ותמיד המחיר יעודכן, כמו שאם אתה משלם עכשיו על מכונית, שתקבל בעוד 30 שנה, אין חיה כזאת שזה יהיה המחיר של עכשיו, אלא של עוד 30 שנה. בואו נתקדם. יוסי מלמן, אני מכבד אותו, מבין בפרשת הצוללות כמו שאני מבין בבישול, כלום אפס, שום דבר, הוא קצת מתוסכל שלא הוא חשף אותה, אין דבר יעבור לו. בוויכוח בין יוסי מלמן ל-55 בכירי מערכת הביטחון מרמטכ"ל ודרומה, אני אמצא עם הבכירים ואני לא צריך אותם, כי אני הייתי זה שכתב את הכותרת הראשונה שנתניהו מנסה לקנות שלוש צוללות שלא צריך, כי הוא רצה להוסיף שלוש צוללות. מה שקורה עכשיו זה שהשלוש האלה מחליפות את הישנות. לגבי יאיר לפיד, כל הכבוד לו, מנהיג צריך להגיד את דעתו, הוא לא ועדת החקירה, כשהוא אומר משהו זה דעתו, אפרופו הג'ינג'י. אני מזכיר לך מי ישב ליד הג'ינג'י, באותו סרטון בלתי נשכח, כשאולמרט היה ראש הממשלה, דפק על השולחן, הוא היה ראש האופוזיציה, רמז, ואמר, אתה יודע למה יש שחיתות? כי התקשורת לא עושה את עבודתה, ולא חוקרת את השחיתות, ומערכות אכיפת החוק לא עושות, כאילו, הוא שיסה את התקשורת ואת מערכת אכיפת החוק, אגב, לא היה צריך לשסות אותם, הם הסתערו הרבה יותר מאשר אצל נתניהו, על אולמרט, ועכשיו פתאום אסור לראש האופוזיציה להגיד את זה.
סבבה.
פתאום אסור.
בוא נסכים ששנינו שמחים שיש ועדת חקירה, כן? ובסוף התברר לנו, כמו עם החיסונים, כמו עם מה, כל הפרשות שבסוף התברר שנתניהו צדק, אני כבר לא זוכר, כבר לא עולה לי עכשיו בראש, תיק 4,000 שאנחנו רואים בבית משפט. בסדר, בוא נראה, ועדת חקירה ונראה, מה עשיתם לו?
1,100 רוצחים, מגילת שליט, כל הדברים, כל המקומות שהוא צדק בהם.
איזה שפיכת דם, איזו עלילה,
לרוץ לטלוויזיה, לספר לכל העולם שבגד באשתו,
ליהודי הזה שתרם את חייו לביטחון מדינת ישראל. אז מה נגד
ההתנתקות, הוא הכי צדק. בקיצור, תקשיב,
לא יאמן,
אני מציע, הסכמנו על ועדת חקירה, אצלך זה חדש, אני מאוד שמח מהבוקר, ובוא נסכים עוד דבר, ננתח את פסקי הדין ואת המסקנות כשהם יהיו, למה צריך להגיד התיקים קרסו?
תגיד, אתה לא אמרת שאתה שותה קצוף פתי השיחת בוקר, אני לא מבין.
אתה שואל אותי שאלה, אתה מאתגר אותי כל הזמן, אבל זה בעצם אני מקבל את היערה, תמשיך.
יאללה, בוא נצא להפסקת פרסומות.
מה, עכשיו, אבל אני רואה, תדבר, עכשיו אני שותק, זה לא חוכמה.
לא, יש לנו מרואיינים וכל מיני כאלה, עזוב.
טוב, סליחה.
כותרת, ארגון הבריאות העולמי אומיקרון עשוי להביא לסיום המגפה באירופה. טוב, תודיעו לי כשזה נגמר. שתיים, לפיד נפגש אמש עם השר הפלסטיני לעניינים אזרחיים חוסיין אשייח. אשייח כתב בחשבון הטוויטר שלו שהוא דן עם שר החוץ בכמה סוגיות מדיניות ובילטרליות. שלוש, מזג האוויר ממשיך להיות צוער, הסופה מושלגת. אלפיס קוראים לה?
כן, למה אלפיס?
אין לי מושג.
למה לא אלפיסים כבר?
תגיע ביום רביעי, המערכת בעלת השם הקפריסאי תהיה קצרה אך משמעותית.
כן, צפויה להוריד
שלג בתחילה בצפון רמת הגולן ובחרמון, שאחר כך יתפשט לערי הצפון והמרכז, כולל צפת וירושלים, שם השלג עשוי להרים לגובה של כ-10 סנטימטר. וואה, הגשם יימשך לתוך הסופש. טוב.
בונה, צריך לנסוע לירושלים.
כן, מאוד אהבתי כילד בירושלים את השלג, אבל זה עבר לי. בוא נשמע דיווחי תנועה, פרסומות. אין דיווחי תנועה, אחרי זה נדב ויאל, ויהיה לנו מישהו שחטף מכות.
נדב ויאל על סוף האומיקרון, יש נבואות מטורפות.
מכות מהפוגרומיסטים שם בשומרון, ויש לנו שופט, איך קוראים לו?
הרן פיינשטיין.
שהבא, ויש, בקיצור, חבר'ה, יש פה תוכנית, לא להתפזר יותר מדי, שלום. נדב ויאל, ידיעות אחרונות, שלום.
שלום, בוקר טוב.
נו, אז מה, החליטו שרואים את האור בקצה המנהרה?
איפה? במגפה?
כן. כן, הייחוד האירופי, אתמול היו פי הידיעות שאומר שיש סיכוי שהאומיקרון מסיים את האירוע, האומיקרון גם מסתיים בעצמו ברוב המדינות שמקדימות אותנו, סוג של אופטימיות זהירה, אנחנו מביאים אותך שתשפוך מים קרים, אני יודע, או שלא.
לא, לא, אני לא, א', הבעיה בעתיד היא שקשה לצפות אותו, זה נראה באמת טוב כן. בחלק מהמקומות, בבריטניה זה בהחלט נראה, יותר טוב היום ממה שזה נראה לפני שבועיים, הרבה הרבה יותר טוב, וגם הם לא הגיעו אל ציי האומס, וזה שהאומיקרון הוא שונה מכל מה שראינו, זה ראינו מההתחלה. יש מקומות, נניח, הדגמה הכי טובה היא ארצות הברית, שבה מתו אתמול או שלשום 3,700 בני אדם, זה כמעט אחד מהשיאים של המגפה, ויש להם ציי מושפזים, וזה ממש לא נראה על הכיפק. זאת אומרת, יש מדינות שבהן התחילה ירידה, וזה מאוד חשוב, בחוף המזרחי, מדינות גדולות, שהתחילה בהן ירידה, ויש מדינות שלא, אבל באופן כללי הם בשיאי השפוז, זאת אומרת, מתחילת המגפה. וגם התמותה נראית לא משהו, אבל בארצות הברית צריך לזכור, יש אוכלוסייה מאוד גדולה, באזורים שלמים שלא מתחסנים, שהם בעיקר אזורים רפובליקניים, הייתי אומר שהצביעו לטראמפ, למרות שטראמפ עצמו צריך להזכיר גם מחוסן וגם קורא להתחסן, יש לומר באומץ ביחס לחלק מהקהל
שלו. על הראש של הבייס שלו בעצם.
נכון, וזה דבר מאוד מעניין לראות.
זה כאילו שנתניהו יעלה הבוקר ויגיד, רבותיי, אמא של בנט לא הייתה קתולית.
משהו כזה, אבל זה מאוד מעניין לראות, כי טראמפ בדרך כלל לא, אתה יודע, הוא לא מתנגח בקהל שלו, הוא גם אופוזיציה בסופו של דבר, והוא רוצה לרוץ. ומהבחינה הזאת, ארצות הברית היא הדגמה שלילית, ואז השאלה היא, באמת, מה יקרה פה? פה, תשמעו, הייתי שמח לומר לכם מה המצב, אבל אני לא יודע מה המצב. א', נתוני המאומתים שוב לא פורסמו. הדשבורד לא התעדכן, יש טענה שזה לא מתעדכן בגלל האומס של הבדיקות, אבל הוא לא מתעדכן גם לגבי החולים הקשים. זאת אומרת, אנחנו בעצם משבת לא יודעים מה מספרי החולים הקשים באופן פורמלי ממשרד הבריאות.
למה זה?
זה ממש מעניין.
הבדיקות אני מבין, כי הרי אי אפשר לעמוד יותר בקצב הזה וכולם יודעים וכולי. אבל חולים קשים?
אתה חד כרגלך, זה בדיוק השאלה שאני לא לגמרי ברור לי. אני יודע שבתוך משרד הבריאות כן יודעים. זאת אומרת, גם יזכירו איזה מספר באוזניי, אני לא אצטט אותו לפני שאני, אתה יודע, אראה. ובעיקר מה שאנחנו רוצים לראות זה בלימה, בגלל שהבדיקות כבר לא, הן לא עומדות. זאת אומרת, אנחנו עושים את המקסימום של הבדיקות, אז אנחנו לא ממש יודעים מה מצב המספרים, וגם הרבה אנשים לא נבדקים, אני מזכיר לכם. זאת אומרת, הם נבדקים בבית, הם רואים שני פסים, וזה בסדר. אז מה שאנחנו בעיקר רוצים לראות זה בלימה בעלייה במספרי החולים הקשים היומיים, מה שנקרא קשים חדשים. זה הגיע בימים האחרונים ל-170 ביום, קשים חדשים. צריך לומר שקשים חדשים זה לא מספר אבסולוטי, זאת אומרת, זה מספר שנכנס, ואז אתם יודעים, חלק מהקשים משתפרים אחרי יום.
ויש בצד השני כאלה שיוצאים. אגב, הקשים של האומיקרון זה לא הקשים של הדלטה, זה סוג אחר של קשים.
זה נכון, זה נכון.
הוא גם לא מגיע להנשמה, ובימי האשפוז הממוצעים המספר נמוך יותר בהרבה אפילו.
זה נכון, אבל רובן לא הגיעו להנשמה גם בדלטה. יש, לפי הנתונים של משרד הבריאות שנמצאים כרגע, יש יותר מ-100 שהם קריטיים. זה די הרבה, זאת אומרת...
כמה מהם לא מחוסנים?
השיעור הלא מחוסנים הוא מאוד גבוה בתוך ההרכב הזה. זאת אומרת, כשאתה שואל כמה, נו, תזכור שהשאלה היא כמה ביחס לשיעורם באוכלוסייה.
מה שנקרא לנרמל את הגרף, לעשות את זה, ואז יוצא שיש לך פי 8 יותר סיכוי.
בני 60 פלוס הם מאוד מחוסנים, בניגוד לאנשים הצעירים יותר, הם לא מבלבלים במוח, תסלחו לי על הביטוי, כי הם מבינים שזה עניין של חיים ומוות, והם גם הלכו לקבל בוסטר 4, וזאת נקודה מאוד מעניינת וחשובה. תראו, היו כל מיני פרסומים לגבי הבוסטר הרביעי.
דבר אליי, לקחתי אותו.
וחלק מהפרסומים אמרו שהוא פחות אפקטיבי בהעלאת הנוגדנים כמו זריקת הדחף השלישית. אבל משרד הבריאות מוציא נתונים ביממה האחרונה שמראים שיש פער משמעותי של הגנה ממחלה קשה לטובת המבוסטרים בבוסטר 4. זאת אומרת, משרד הבריאות אומר זה עובד בזה שזה מונע מאנשים בשיעור מצוין להגיע לבתי החולים. אני לא יודע להגיד לכם שזה עבר מחקר ובדיקה שצריך לבדוק לדוגמה דמוגרפיה.
בקיצור, כנראה שלא עשיתי שטות.
מה אתה אומר על הכותרת ש20,000 איש ניצלו בגלל החיסונים?
גרוטו.
זה נשמע לי הגיוני מאוד, וצריך להזכיר כאן משהו שאני חושב שאנשים שוכחים. הסיבה שאנחנו באמת נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, ואנחנו אומרים שהאומיקרון קל יותר, האומיקרון קל יותר ביחס לדלטה ולאלפא, אבל יש הרבה פרסומים בעולם שמשווים אותו לזן הראשון. אתם יודעים, זה שגרם את כל הבלגן,
כן.
וביחס אליו הוא לא קל יותר.
אז בעצם ההבדל הוא החיסונים.
לא רק החיסונים, החיסונים, וצריך גם לומר, המחלימים. זאת אומרת, יש המון חיסוניות באוכלוסייה, כן. אתם יודעים, באנגליה, בדרום אפריקה, בדקו כמה אנשים יש להם נוגדנים עכשיו. לא משנה למה. לא משנה למה. אז אנחנו מדברים על יותר מ-95%. אז ברגע שזה המצב, זה מתנהג אחרת.
אז אולי זה באמת סוף הקורונה? לאט לאט הנוגדנים עולים באופן רוחבי, ואז
הווירוס מתחסנת.
הווירוס אומר, חבר'ה, ניצחתם, יאללה, ומתקדם לאנשהו.
תראה, זה לא... ראיינתי בטור שלי בשישי את פרופסור ליאור זנגי, שהיה מהמפתחים של הטכנולוגיה הזאת שנקראת Modified mRNA, שבגללה יש לנו חיסונים. ישראלי שחוקר במאונט סיינאי בניו יורק. ושאלתי אותו באיזשהו שאלה, תגיד, זה הסוף? הוא אמר לי, לא יהיה סוף לקורונה, כמו שאנחנו מכירים. היא תהפוך להיות מחלה, היא תהיה פה בסביבה, ובמקרה הטוב היא תהיה מאוד נשלטת. אבל היא עדיין תהיה כנראה קצת פחות נשלטת משפעת. היא מחלה יותר חריפה משפעת עונתית.
אגב, לסיום, הנדב, אם אתה נתקל באומיקרון, תגיד לו שאני מאוד כועס עליו באופן אישי. אז נכון שיותר קל והורג פחות, אבל אתה יודע, הוא נותן חימוש לכל מתנגדי המכחישי להגיד, אמרנו לכם שזה שפעת עם יחסי ציבור.
טוב, זה, אתה יודע, אני כתבתי איזה שרשור ארוך בעניין הזה, ואז בא איזה מישהו והדביק שרשור של מישהו שאני לא מכיר, לא שרשור, ציוץ אחד של מישהו שלא מכיר, שאמר ככה, 7 בערב, מכחישי הקורונה אומרים זה בוקר, 10 בלילה, הם אומרים זה בוקר, 12 בלילה, הם אומרים זה בוקר, 7 בבוקר, הם אומרים תמיד אמרנו שזה בוקר.
בדיוק.
אז זה מה שקרה כאן. עכשיו, האנשים האלה הם באמת אנשים שיש להם הרבה הרבה תעוזה, אני אגיד את זה ככה, אחרי שהם פיזרו פה כל שקר וכל הבל, החל מ, אני מזכיר לכם, הווירוס תש כוחו לפני שנה, דרך הבדיקות לעובדות, דרך החיסונים, אולי לא כדאי כרגע, חיסונים רק לאוכלוסיות, סיכון בלבד, 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 ולא לשאר האוכלוסייה, ועוד ועוד ועוד, ואתם יודעים מה, היה לזה מחיר.
טוב, תודה רבה, נגיד תודה ליאיר לפיד שהביא לנו 5 חיסונים, צריך להגיד בינואר, אז מה שמגיע, מגיע, נדב ויאל, ידיעות אחרונות.
תודה יאיר.
תודה יאיר, תודה נדב, תודה לכולם. אלוף משנה במילואים דורון מיינארט, שלום.
בוקר טוב.
מפעילי קואליציית המסיק.
אכן.
ואחד מאלה שהותקפו בסוף השבוע על ידי מתנחלים קיצוניים רעולי פנים.
נכון.
מה קרה לך?
מה קרה לי אישית? אני נחבלתי, נשברה לי היד, צריך ניתוח וגם כמה תפרים בראש. צריך לשקם את היד איזה כמה חודשים טובים.
אתה בן 62, עוד לא אמרנו, ספר לנו, מה, איך זה נראה? כאילו, מה, מסתערים עליכם? זה נראה כמו פיגוע, כמו מה? תכניס אותנו לאווירה הזו.
תראה, אנחנו באנו לשם בשביל לנטוע עצי זית בשטחים שאותם אנשים או חבריהם שרפו בסתיו האחרון עצים.
איפה זה?
בכפר בורין. סמוך ל, די קרוב להתנחות גבעת אסף, מתחת להתנחות גבעת אסף. שהיא קרובה לברכה.
גבעת אסף?
כן.
לא חושב גבעת.
סליחה, גבעת רונן. גבעת רונן.
מתי תהיה גבעת עינון?
חס וחלילה.
זה רק על שם זה? לא, זה חס וחלילה, אני חוזר בי.
כן, בוא תמשיך.
כשסיימנו למטוע את העצים, ראינו שמתחילים להתקבץ חבר'ה בינינו לבין היישוב, לבין המאחז. וכבר שהתחלנו לחזור, אז התקבצו שם משהו כמו 20 חבר'ה, והם פשוט כמו בפקודה, כמו לפי פקודה של יחידה צבאית, התחילו להסתער כלפי מטה בריצה, הם היו כולם רעולי פנים ועם קפוצ'ונים, חלקם חמושים בעלות, לאחד מהם הייתה שקית, שאחר כך התברר שיש בה חומר בעירה בשילת מכונית, הם נגשו למכונית שהייתה שם והציטו אותה, מכונית שלנו, של אחד החבר'ה שלנו, שזה שהביא את הזיתים, את
הם צעקו משהו?
לא אמרו מילה, הם
באו התבחל יהוד, משהו.
שום דבר. לא, לא, אירועים קודמים שהייתי בהם, היו חילופי צעקות, סיפורים מאימא שלי ודברים כאלה.
כמה הם היו?
אני מניח בין 15-20, ככה גם נראה בסרטונים.
ניסית להתנגד, ללכת מכות? ראיתי אותך מה בטלוויזיה, אתה מכוסח כולך.
אני ניסיתי להתגונן, לא להתנגד. ההפך, היה שם פלסטינים שרצו לזרוק אבנים בזה, אני מנעתי באדם. לא, אבל הם דיברנו איתם, צעקנו עליהם, תגידו מה אתם עושים, השתגעתם, תקשיב, אני בן 60, אבל הם הרביטו שם לאנשים בני 80, הייתה לידי בחורה שאני אומר לך עוד
מישהו מהם ראית את הפנים שלו?
לא, לא, הם כולם כולי פנים, הם מסודרים, תשמע, זה ממש יחידה צבאית, הם באו עם מדים מסודרים, מתוכננים.
נראה לך שהם באו מהמאחז, מגבעת, אגב, רונן חי, זה לא על שם מישהו שמת, זה רונן הרוסי, הוא חי.
אני לכן אמרתי, אתה לא גבעת, הר.
כן.
בוודאות באו מהמאחז.
בוודאות באו מהמאחז.
כן, הם ירדו מלמעלה, ראו אותם יורדים מלמעלה.
רגע, בואו נהיה משהולכים להרוס את המאחז הזה.
ראיתי איזה ידיעה שהולכים להרוס את המאחז הזה.
אתם מדברים ביחד.
אני מבין שהולכים להרוס את המאחז הזה.
הגיע הזמן. המאחז הזה הוא מאחז בלתי חוקי שקיים כבר מעל 10 שנים, והגיע הזמן שיפסו אותו.
תגיד, מה עשיתם שם בעצם?
הספרתי בהתחלה, אנחנו נתנו עצים.
אבל שנת שמיטה.
קודם כל שמעתי שיש פטור מזה, ובית אני אישית לא שומר מצוות.
לא, הפטור הוא בשביל המלחמה על ארץ ישראל.
בסדר, אני
נשמה, אינון, יש כאלה אנשים שלא חיים לפי ההלכה, למשל, אז הוא אחד מהם וגם אני.
אני נוטע עצים מתי שאני רוצה, ושנת שמיטה מבחינתי זה עניין רוחני מופשט, ולא עניין מעשי.
אגב, אם כבר אנחנו מדברים, אחד המנהגים הכי יפהפיים של היהדות. לא, לא, אתה לא חייב לקיים, כן, אבל אני חושב על העיקרון, לתת לא, לאמא האדמה לנוח שנה, זה עיקרון מקסים, יפה. קסם.
נכון, אני מסכים.
תמשיך. אז אתם בעצם, אתם בעצם מזדהים עם הצד הפלסטיני, אני לא אומר את זה כקללה, ואתם...
אנחנו מזדהים, אנחנו, רגע, אתה אומר או שואל?
אני
אם
שואל.
אם אתה שואל, התשובה היא שאני מזדהה עם שני הצדדים. אני ישראלי, יהודי, ציוני, לא אנרכיסט, כמו שמנסים להדביק לי כל מיני מדבקות, ואני פועל...
לא, אבל אתה לא בא לעזור ליהודים שעוקרים להם את הגפנים.
אני גם
סולידרי
עם הפלסטינים.
כן, אבל כשערבים עוקרים עצים של יהודים, וזה רוב העצים שנעקרים ביהודה ושומרון, אתה לא בא לטעת עם יהודים בחזרה את המטעים.
אני לא מכיר שמה שאתה אומר הוא עובדתית נכון, שרוב העצים הם כאן. אני יודע שהשנה הייתה עלייה מאוד משמעותית בשריפת עצים ובעקירת עצים של פלסטינים. ובעוד הרבה פעולות
כנגד... אבל אתה אישית בא רק לעזור לערבים.
אני אישית ביום יום שלי עובד בעבודה ביטחונית ומסייע לצהל ומסייע לאחרים בהרבה מאוד דברים שקשורים לישראל, ואני אזרח נאמן ואני משלם מיסים והכל, ושירתי בצבא וכו וכו וכו.
מה היית בצבא? היית מחת באמת?
הייתי מחת, ואחרי זה הייתי עוד שני תפקידים במתקן.
איפה מחת?
זהו פשני. הייתי מחת בצפון.
מאיפה אתה בארץ?
במקור, בית השיטה.
או, זאת קיבוץ של טנקיסטים.
נכון.
הבנתי.
אני נפלתי ב... נפלתי ב... בדן שכולם הולכים גם אני הלך.
מה, טנקיסט היית?
כן, הייתי מחד של יום.
אופה, עכשיו קיבלת נקודות.
איתי היה דני ארז מבית השיטה, אתה מכיר אותו?
דני ארז?
כן, קטן ממך.
אוי, גם איתי היה מישהו, ואנחנו אותו גיל, אתה בטח, אבל לא זוכר את השם שלו.
כן, אני יודע מי זה דניאל, אבל
באמת
הוא הרבה קטן ממני, כן.
בוא, אנחנו צעירים, חבר'ה צעירים, זה לא כבוכם.
בוא, בוא. אני מבין שאתה רומד שאני זקן.
אתה ובן.
אולי לפחות לי לא הרביצו.
טוב, תשמע, הצטערנו מאוד לראות את התמונות האלה, זה באמת נורא, ובעזרת השם ישימו עליהם יד על החוליגנים האלה.
זה לא בעזרת השם, זה בא במשטרה,
בשב"כ, ושעשו מעמד. נכון, זה נורא לעצור את הטירוף הזה. אבל לא צריך בטח להקות ככה אנשים מבוגרים, זה לא בא בחשבון. למרות שאני כמובן מאוד מתנגד למה שאתם עושים מבחינה פוליטית. לא פוליטית, ערכית יהודית, ואנחנו במלחמה, ואתם בעיניי עוזרים לאויב, אבל...
אני מתנגד למה שהרבה מכם עושים, אבל אני עדיין לא מוכביץ לכם.
נכון, אני לא חושב שהם עוזרים לאויב, לעזור לפלסטינים לשתול, זה לא לעזור.
זה לאויב, יש פה מלחמה על האדמה, כמו לפני 2000 שנה.
הם חקלאים, תמימים, הם לא זועק, הם מותקפים, לא עוזרים למחבלים ולא עוזרים לזה. אנחנו עוזרים לפלסטינים שהם חקלאים, שמאבדים את אדמתם ומנסים להתפרנס. ואנחנו גם אחראים
עליהם. אבל גם היהודים חקלאים, גם יהודים חקלאים. אתה יודע כמה עצים עוקרים? אתה יודע כמה עצים ליהודים עוקרים? זה דבר מטורף מה שקורה, זה רק פשוט הרבה פחות מדווח.
כן, אבל כל מוסדות השלטון מסייעים ליהודים, ולהם מעט פה...
אנחנו שולטים כאן, ינון, זה
הקטע. טוב מאוד, ברוך השם.
לעזור לחלשים, נכון, 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 והוא נלחם על זה, מיינרט נלחם על זה כל הקריירה
שלו. אני חושב שהתסבוך של היחס שלנו לערבים מביא אותנו בסופו של דבר להתבלבל מי אויב ומי אוהב, זו דעתי, מה לעשות?
זה לא קשור.
בכל מקרה, אני כמובן מתנגד לאלימות הזאת שהייתה נגדכם, ואני מקווה שישימו יד על התוקפים.
תודה רבה.
אלוף משנה במילואים דורון
טוב,
מיינארט.
תרגיש טוב, דורון.
מפעילי קואליציית המסיק. תודה שדיברת איתנו. אחרי החדשות יהיה פה השופט. פיינשטיין? ארן.
פיינשטיין, ארן פיינשטיין.
אז תהיו בקשר. ביי.
אתם מאזינים ל ינון מגל ובן כספית. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
1 2 כן, זוכר שהיה איזה שלב שאמרו פה שישראל עושה ניסויים בבני אדם על פי ועדת הלסינקי, משהו כזה. אתה זוכר שהיה את הדבר הזה על החיסונים בתקופה של ביבי שהמציאו שעכשיו ישראל עושה חיסונים ניסויים בבני אדם? זוכר שהיה אפיזודה כזאת?
כן, אתה כמובן מגדיר את זה בצורה קיצונית מדי. זה לא הייתה כזאת אפיזודה, ואגב, הפרסום הוא נכון לגמרי. אנחנו התנדבנו להיות מגרש הניסויים של פייזר, וההחלטה הזו הייתה טובה.
אז עושים פה ניסויים בבני אדם. טוב, בסדר.
ההחלטה הזו הייתה טובה, זה היה סוג של אימור, אבל צריך לפעמים מנהיגים צריך לקבל אימורים. אני עוד לא יודע, שסגרו ל-30 שנה את הפרוטוקולים, לא יודע מי קיבל מה, מי לחץ על מה. אני יודע שמישהו בכיר מאוד בפייזר נתן הרצאה לפני כמה ימים בזום לחברה ישראלית שהוא שם משמש היום יועץ שלהם, וסיפר סיפורים מדהימים, אני שמעתי אותם, אני לא יכול לפרסם אותם, על כל מה שקרה בפייזר. אגב, זה סרט, ושבאמת, והוא אמר, כן, אם לא הייתה לנו ישראל, לא בטוח שהיינו מצליחים. האוכלוסייה, גם דיגיטלית, כל הדיווחים, מערכת קופות החולים, מקום קטן, סגור, לעשות את זה. תשמע, אם היה מתברר בסוף שהחיסון הוא מרעיל, היינו כולנו מתים.
הכותרת הייתה ועדת הלסינקי צפויה להכריז,
טוב, בסדר,
פייזר עושה בישראל ניסוי על בני אדם ללא אישור.
אני מבקש שתמצא, אגב, לא בטוח שזה לא נכון, אתה יודע, אבל זה
בדיוק רק מראה לך מה היה פה בתקופה של ביבי. כל דבר היה סערה, כל דבר היה מחדל, כל דבר היה, אני יודע מה, כל ההמצאות שהמציאו פה, שערוריה, המחדל, אז בוא, כל דבר, הרגתם אותנו, הרגתם. פתאום היום יכולים להיות עצמאים, גמורים, יכולים לעשות הפגנות, יכולים, זה אין כלום, זה לא מעניין, יאללה, ממשיכים הלאה, הכל סבבה.
ועכשיו שקט. עכשיו אין כלום.
למה זה מגיע לי כל הדבר הזה?
כנראה הרווחת את זה ביושר.
אני בחור בן 52, בואכה 3, ואני כאילו לא מגיע לי כל...
נראה קצת יותר.
קצת הרבה.
אוי, תשמע רגע, קודם כל ב-79 לפנינו היה רעיון מדהים, עוד לא שמעתי אותו בצורה מסודרת, עם שייקה ברקת, אפרופו פרשת הצוללות. זה הסוכן שהם החליפו באישון לילה, בלי עזרה, בלי בדיקה, כדי להביא את גנור ושמרון. אני ממליץ לכולם להיכנס לאפליקציה המצוינת של 103, לשמוע את הרעיון עם שייקה ברקת, תכף נשמיע קטעים מתוכו. אני לא יודע אם זה הקטעים הנכונים, כי הכל, אנחנו עושים את הכל בתנועה. רציתי אבל רק להגיד, אולי זה הזמן, 5 שנים אחרי, להגיד תודה לבחור בשם משה בוגי אלון, שהיה מפקד שלך, לא?
הוא היה מפקד היחידה כשאני...
לא שלך, כשאתה היית?
אני הייתי חייל לוחם בצוות.
אז אתה היית? הוא היה מפקד שלך?
הוא היה מפקד היחידה, שלח אותי לקורס קצינים, הוא השם.
זה לא יסולח.
פתאום עכשיו הוא חוזר בי. משהו בעיניך?
בדיוק, אני חוזר בי. בוגי, אתה בושה להכל. אתה בושה לצבא, אתה בושה לחברה, אתה בושה לתקשורת. גרמת פה נזק לדורות. חבל שאתה לא קם ומתפטר מהכל. אבל...
מאיפה יש לו להתפטר היום?
זה גם נכון.
מיור רשות ועדת תלם.
אבל בנוגע לצוללות, צריך להגיד לך הבוקר שפו, נלחמת, התעקשת, צעקת, צרחת, דיברת, לא התעייפת, וזה הצליח לך. עכשיו כל מה שיגיע, תגיע הוועדה, אנחנו מקבלים, ואף אחד לא רואה השם, ואף אחד לא כלום. ואני רוצה להגיד עוד משהו, ואל תלחץ עליי, צפויה דרמה בשעות הקרובות שקשורה לוועדה השנייה על מירון, וזהו. תשמע, מה אתה אומר על הבקשה של אולמרט לבית המשפט להעביר את משפחת נתניהו בדיקה פסיכיאטרית?
הוא לץ, נו.
למה הוא לץ?
כי הוא סתם מקשקן. האמת שהוא מביך, נו, זה פשוט בוא...
אבל כאילו... למה? תסביר לי.
למה? בוא, זה רק, איך אומרים, הפוסל במומו פוסל. הפוסל, הוא רוצה בדיקה פסיכיאטרית. זה הפוסל במובו פוסל. הוא לא איתנו. מה הוא עכשיו? כן, השופט תקבע שהם ילכו בגלל שהוא טען, בגלל שהוא טען שהם חולי נפש, אז השופט יחייב אותם לעשות בדיקה פסיכיאטרית. נו, למה אנחנו צריכים להשחית זמן יקר מהתוכנית שלנו על ההבלים האלה? נו, באמת, איזה שופט ייתן כזאת החלטה?
א', כי יש לזה רייטינג, ב', כי זה מעניין, ג', כי זה לא כזה קליר קאט כמו שאתה מציג את זה. אם הם לא היו תובעים אותו תביעת דיבה על מאות אלפי שקלים, סבבה, למה? ברגע שאתה תובע, הרי מה, על מה הם תבעו אותו? על זה שהוא טען שהם חולי נפש או מטורפים? אני לא זוכר מה הוא אמר שם, כמובן בשם עצמו ועל אחריותו. הם טבעו. עכשיו, הדרך שלו להוכיח את זה, הכי פשוטה, אתה בא ואומר, אני לא גנב, ויש, אפשר
לא,
לעשות
בדיק... לא, זה לא הולך ככה במשפט הישראלי. אתה צריך להוכיח את הטענה שלך. אתה צריך להוכיח את הטענה שלך. זה לא אני טוען שאתה גנב, עכשיו תוכיח שאתה לא גנב. זה לא הולך ככה.
כן, אבל מכיוון שהטענה פה היא טענה שקשורה לעניין רפואי, אתה אומר, יש בדיקה פשוטה. למה אתם לא, אתה יודע, זה כמו שאתה קורא לעשות, אתה הרי משתמש בזה הרבה, בוא לפוליגרף, למה אתה לא בא לפוליגרף? יש בדיקה פשוטה, אתם נורמליים, יבוא פסיכיאטר, יקבע שעה עם כל אחד, נורמלי, נורמלי, נורמלית, ונתפזר.
אגב, בוא, אני חושב שהשופט צריך לפסוק, יש כאילו, פעם ראיתי נשים כאלה שנותנות חיבוק, אולי גם גברים. השופט צריך לקבוע שאולמר צריך חיבוק, אני לא בטוח שהוא מקבל חיבוק בבית, והוא צריך חיבוק שמישהו יגיד לו, אולמר, אני אוהבת אותך, ללטף לו את השיער, ללטף לו את הראש, ולהגיד לו, אהוד, זה לא נורא מה שקרה, זה באמת, האמת שזה נורא מה שקרה, הוא נפל מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, וזה הדבר הכי קשה שיכול לקרות לבן אדם, יותר קשה כשמישהו שהוא בבירא עמיקתא נופל לעוד יותר בירא עמיקתא. ליפול מאיגרא רמא לבירא עמיקתא זה הדבר הכי קשה, ותדע לך, אפרופו כל הצווחות שלכם, למה אתם תורמים לבן אדם עשיר וכדומה, על פי ההלכה, מצווה לעזור יותר לבן אדם עשיר שנופל מנכסיו, מאשר לבן אדם עני שצריך עזרה. זו ההלכה.
אבל לא נופל משום נכסיו.
לא, רק זה עולה למיליונים.
הוא לא יכול ליפול מנכסיו,
אבל עזוב את זה.
תור ההוצאות של המשפחה זה ריק.
שנייה, מה שקרה לו לאולמר זה באמת דבר נורא. אבל כנראה שזה הגיע לו, כנראה, מה זה כנראה? הוא בן אדם עבריין, הוא בן אדם מושחת, והוא שילם את המחיר על מה שכולם ידעו המון שנים. בסוף הם מצאו חלק, מצאו זה, לא יודע, מצאו כאילו גילו לפחות חלק ממה שהיה שם. אז, אבל חוסר היכולת שלו להתמודד עם הסיטואציה, להסתכל במראה ולהבין ולהתקדם הלאה, והוא מגיע באמת לבאר תחתיות, כאילו, הדבר הנוראי הזה, לטפול על אנשים דברים, ועם כל מיני טענות סרק אביליות בבית המשפט. אולמרט, עזוב, קח חיבוק, יש לקנות חיבוקים, תקנה חיבוק ועזוב, שחרר.
מתקנים אותי, זה לא ההלכה, זה דעה בהלכה. אגב, ההלכה היהודית כולה פרשנויות, דעות ומחלוקות לגבי אולמרט.
לא, 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 יש הלכה, זה לא הכל דעות
ופרשנויות. אגב, שתי הסעיפים, אתה גם טעית.
יש הלכה של רבותינו.
שתי הסעיפים, אתה גם טעית. הסעיפים פה זה לא סעיפים, זה מחשבות, ולכן אפשר להגיד בהקשר הזה, שתי הסעיפים.
זה לא מחשבות, זה ענפים, זה ענפים. זה לא מחשבות.
יש אפשרות לענפים ומחשבות ושרעפים. ולזו הייתה כוונת המשורר כשהוא אמר את זה, אבל בוא נתקדם רגע, אולמרט. קודם כל, לדעתי, לא חסרה לו אהבה בבית. הוא, ברוך השם, היה נשוי לאישה אחת. כל חייו, וממה שאני מכיר, היחסים בין אליזה לאהוד אולמרט, בוא נאמר, רבים יכולים להתקנה.
בין, להיות נשוי לאישה אחת, זה לאו דווקא מתכונת ליחסי אהבה או יחסים תקינים בין בני הזוג. יש כאלה שכן, ויש כאלה שלא. לא יודע מה קורה אצל אולמרט בבית. אני רק אומר, התחושה שלי הבסיסית היא שאולמרט צריך שמישהו יגיד לו, אני אוהב אותך.
אז אני אומר לך מידיעה, בבית יש לו את זה, וגם בציבור הוא מסתובב, הוא מקבל הרבה אהבה. יש אנשים שמבינים היום איזה ראש ממשלה מצוין הוא היה, יש אנשים שזוכרים לו לטובה מעשים פעוטים כמו ריסוק והשמדת איום גרעין סורי, שהוא הרבה יותר חמור מאיראני כי הם פה על הדלת, ועוד כל מיני דברים, ולכן הוא לא זקוק לכל זה, ואני חושב שהדרישה שלו מבית המשפט, אתה יודע מה, לפחות גילוי מסמכים, האם הייתם אי פעם בטיפול כל שהוא, האם יש מסמכים, האם, זה פשוט, זה הוכחת הטענה שלו.
טוב,
אחרת הוא לא יכול להוכיח את הטענה שלו.
אז אני טוען שאולמרט הוא חולה נפש ואני דורש בדיקה שהוא יעשה בדיקה, בסדר?
לא. אני אגיד לך למה.
למה?
אתה תוכל לדרוש רק אם הוא יתבע אותך דיבה.
בסדר.
אז תדרוש בית המשפט.
אוקיי.
ואגב, אולמרט, אם אתה שומע, אני אשלם את האגרה, אני פשוט רוצה להיות באירוע, אני חייב את האירוע הזה. את האגרה ואת תוצאות הפסיכיאטר של אינון. מה עוד אתה צריך שאני אשלם?
שום דבר.
נעשה את סטארט.
צריך להגיד גם תודה לממשלה הזאת שחיברה את הערבים לחשמל ואת היהודים השאירה בקור הזה בסופות בערי השומרון ובנימין ויהודה בהתיישבות הצעירה בלי חשמל והכל הפסקות חשמל. צריך להגיד תודה ילד, תודה, אתם בימין, תודה גדעון, אתם הימין העמוק הערכי, הממלכתי, תודה, יפה.
אומר האיש שהממשלה שלו 12 שנה לא תרחה לחבר כלום לחשמל, 12 שנים ארוכות, לא 7 חודשים, ואני אשפוט את קודם כל ההתיישבות הצעירה, הרוב זה מאחזים לא חוקיים, אסור לשכוח, אי אפשר להשוות את זה לבתים בתוך ישראל, ולכן חוק החשמל לא רלוונטי, ומי שלא מחבר 12 שנה, ובא עכשיו להציק לאנשים אחרי 7 חודשים, הוא או טיפש או צבוע, במקרה שלך זה צבוע.
אוקיי.
צבוע זה סבבה.
כן, כן, ברור, הכל ביבי. הכל ביבי, לא משנה, יש טענה. לפני זה זה הייתה ממשלת רק לא ביבי. היום זה ממשלת גם ביבי. כל טענה, אבל ביבי. אבל ביבי, אבל ביבי. יש טענה, ביבי סידר לערבים את החשמל? מה אתה רוצה? ביבי סידר, ביבי לפחות, אתה יכול להגיד, הוא לא הפלא את היהודים לרע לעומת הערבים. בסדר? זה לא ביבי. את זה אתה לא יכול להגיד על ביבי, נכון? אי אפשר להגיד את זה על ביבי.
ברור שאפשר.
איך תגיד את זה על ביבי?
אני אסגיר לך, אני אקריא לך עוד פעם את רשימת היישובים שהוא פינה בכוח, בגלל בגץ, כאילו בגץ זה לא האיום על כולם, להקריא לך כמה הוא הצביע נגד ההתנתקות.
אתה רשמת עם אייזנקוט שהוא, כי הוא רצה לפטר את המזכיר הצבאי שלו בגלל שהוא לא מנע פינוי של מאחז. אתה פרסמת את זה בשבת, שביבי רצה לפטר אותו.
אז כן קראת.
לא, צייצו את זה בטוויטר, רואי שרון צייץ את זה, שהוא רצה לפטר אותו בגלל שהוא לא העיר אותו ולא טיפל בזה שלא יפנו מאחז. אז אתה משווה את זה לבנט שהרס את חומש עכשיו? אתה משווה אותו שסידר, הרי סידרו פה לערבים, לעשרות אלפי בתים של ערבים חשמל. למה ליהודים לא? אז אתה אומר לי ביבי, ביבי סידר לערבים ולא ליהודים?
לא, אני אומר לך רק את העובדות, כי כל מה שאמרת עכשיו לא נכון. חוק החשמל זה חוק על אזרחים ישראלים, אגב לא כולל את הפזורה הבדואית, בבתים שנבנו בתוך גבולות תוכניות מתאר קיימות. ההתנחלויות שאתה מדבר עליהן, המאחזים הם בכלל לא חוקיים עצם, והם נמצאים במקום שבו אין לך ריבונות, וחומש הוא לא הורס את חומש. אתם משקרים כל הזמן, אתם חבורה של שקרנים.
אז התירוץ שלך עכשיו שזה בישראל
נתניהו,
וזה ביהודה ושומרון, אתה רציני?
נתניהו,
זה
ברור שאני רציני.
זה
נתניהו, נתניהו הרס את חומש 250 פעם. קיומה של חומש הוא בניגוד לחוק שעבר בכנסת. חוק החשמל לעומת זאת קיים בצווים של שרי הפנים מ-2014. אי אפשר להשוות מקום שיש לך ריבונות עליו וחל עליו החוק הישראלי והאזרחים שם משווי זכויות למקום שבו אין ריבונות. אלוף הפיקוד הוא הריבון והכל שם בכלל נגד החוק. מי שעושה את זה שקרן, מי שמטיף לממשלה שלא חיברה התיישבות צעירה אחרי שהוא 12 שנה לא חיבר, הוא גם שקרן וגם צבוע,
אדוני,
וזה הכל.
אדוני, כן, הוא, אתה לא יכול להגיד
כן,
עליו שהוא נתן לערבים ולא נתן ליהודים. אתם פשוט, כל דבר אתם מנסים מול הכוכב, כן, נתניהו, כל כוכבי הלכת שלכם מסתובבים סביב נתניהו. זה כוכב לכת נוגה, זה מר, זה מאדים, זה ההוא, זה כל מיני כאלה, הירח של כדור הארץ, וכדור הארץ מסתובב. הכל סביב השמש. כל היום מתעסקים בשמש, נתניהו, והוא עשה ככה, והוא כן עשה, והוא לא עשה, והוא כל מיני כאלה. שאלתי אותך שאלה פשוטה. הם התחייבו, אנחנו בניגוד לנתניהו נבוא ונחבר את ההתיישבות הצעירה. השמעתי לך פה בתוכנית את מי? את הילד, את בנט, את האוזר, את אלקין, את כולם התחייבו, התחייבו, נשבעו שהם יחברו אותם לחשמל. נו, איפה הם?
נחזור על כל הדברים הנכונים שכבר אמרנו. ממשלה בודקים בסוף הכהונה. מי שבא ומטיף אחרי 7 חודשים למה אתם מחברים אחרי שהוא 12 שנה לא חיבר, הוא טיפש, שקרן או צבוע. במקרה שלך נתעלם מהראשון.
קיצור, אין תשובה. כללות,
לא,
משמע,
זאת,
כשאתה מתחיל כלל, אני יודע שנגעתי בנקודה.
זו בדיוק התשובה, זה אחד. שתיים, נתניהו לא, עשה לערבים ולא עשה ליהודים. תכף נריב גם בגוגוים בחול. נתניהו למשל הזיק מאוד ליהודים והועיל מאוד לערבים, כשהסכים ללכת לעסקה שאולמר צירב ללכת אליה, שחרר 1,100 חמאסניקים, מתוכם 400 רוצחים,
טוב.
שכבר רצחו
טוב.
מאז שחרורם עשרות יהודים, כדי לשחרר אזרח אחד.
מה עם ההתנתקות?
אתה יודע מה אתה אמרת? אני לא צריך לחזור על זה.
מה עם חברון? אגב, אין לך מה להגיד, אז אתה מתחיל כלל, ואתה מתחיל לחזור לחברון ולהתנתקות ולעסקת שליט. אין תשובות, אין תשובות.
אם אין לך מה להגיד...
אני אשאל אותך שאלה פשוטה, אני אומר לך, הם נשבעו שהם יחברו את ההתיישבות הצעירה לחשמל בניגוד לנתניהו. יצאו נגד נתניהו ואמרו, כשאנחנו נהיה בממשלה, אנחנו נעשה את זה. עכשיו אני שואל אותך שאלה פשוטה, אז מה אתה עונה לי? אז אתה עונה לי ביבי, ואם לא ביבי, אז אתה אומר לי חברון, ההתיישבות ההתנתקות, ואתה אומר טיפש, ואתה מתחיל כלל.
תשמע, אתה יודע, אתה יודע, כבר קבענו שאני מקלל ומגדף והכל מה שאתה רוצה.
אמרת טיפש, לא?
אמרתי שלוש אפשריות, מחקתי את הראשונה, ואני חושב שבמקרה הזה טיפש זה לא כללה אלא עובדה.
ברור.
עכשיו, ולא התכוונתי אליך, עכשיו נגיד שוב. אתה יודע, יש לנו פה ויכוח, אסור להגיד מפגר, אסור להגיד זה. אתה יודע מה? יש לי מילה חדשה, המילה היא סתום. כי הייתי חושב שאתה סתום, אלמלא אני יודע שאתה פשוט לא מקשיב. להגיד שאני לא נותן לך תשובה כשאני מסביר לך שאתה לא יכול לשפוט החלטות או הבטחות ממשלה אחרי 7 חודשים, מכיוון שלממשלה לוקח זמן לעשות דברים, יש לה הרבה מוקשים שישאיר לה הרכוב. היא טיפלה בזה, היא טיפלה בזה, חלק היא עוד לא הספיקה, חלק היא לא הצליחה. אתה יכול לפחות לחכות עד השלמת הכהונה הראשונה, כשאתה יושב על הר של חמאה אחרי 12 שנה, שהאיש הזה רק ברבר את עצמו לדעת, כמו שהוא ברבר את עצמו לדעת. כן, אתה לא יכול להגיד לי לא לדבר על ביבי, מכיוון שאתה גדול שופרותיו, מכיוון שאתה כל משפט שני שלך, זה יש לו 33 מנדטים. יש לו 33 מנדטים.
עכשיו הטענה היא שלא הספיקו להם 7 חודשים. אדוני, אם הם לא עשו את זה בהתחלה של הקדנציה, הם כבר לא יעשו את זה.
אל תתנבא, הנבואות שלך בזמן האחרון זה לא שוס. אל תתנבא. לממשלות לוקח זמן לעשות דברים, וכשאתה קובע ממשלה מבחירות לבחירות, מה עשיתם מול מה שהבטחתם? זה שאתם אומרים עומדים עם כלשון מועל על כל דבר, למה לא עשיתם, למה לא זה? כשאתם 12 שנה לא עשיתם, אני חוזר על זה. טיפש, צבוע, או שקרן, או הכל ביחד, נלך על סתום.
בקיצור, אין תשובה.
ואני מקלל.
בקיצור, נכון, אתה מקלל, כי אין לך תשובה.
אני מקלל, אני רוצה לקלל.
אני מכיר אותך כבר, אתה ברגע שאתה מתחיל לנבל את הפה, אני יודע, אין לך תשובה. או שאתה מתחיל להגיע להתנתקות, שלושה דברים, חברון, ההתנתקות, ויש עוד משהו, עכשיו ברח לי מהראש, אבל שלושה דברים.
אגב, יש 300 דברים, אני נותן לך את העיקר.
כן, בסדר.
נתניהו ימין כמו שאני מקביסט.
מה אתה אומר על זה שהשתמשו בפגסוס על העוזרים של נתניהו, אוריך וגולן, ועל בנו של ראש הממשלה נתניהו?
א', אני לא יודע שזה נכון.
זה יואב יצחק פרסם, חברך.
אז עכשיו אני מעריך שזה לא נכון? ב', אני מזכיר לכל המתנפלים, קודם כל זה לא פגסוס, המשטרה לא משתמשת בפגסוס, בורות זה לא פתרון לכלום. המשטרה משתמשת בתוכנה אחרת שהיא הרבה פחות חזקה מפגסוס, אבל כן, היא יודעת לפרוץ ויודעת לעשות את הדברים האלה. 2, למשטרה מותר להשתמש באמצעים האלה במקרה של חשד לפשע. אני חוזר, אתה תכף תגיד לא ענית. למשטרה מותר להשתמש באמצעים האלה למקרה של חשד לפשע. כפי שזכור לך, עד היום כבר התפרסם שהשתמשה נגד הדגלים השחורים, לא זוכר שהזדעקת, השתמשה נגד בלפור, לא זוכר שהזדעקת, אומרים שהשתמשה נגד ראשי הערים, לא זוכר שהזדעקת, הגענו עכשיו לאוריך ולבוז, איך קוראים, לאופר גולן, ואתה מזדעק.
וליאיר, לבנו של ראש הממשלה.
וליאיר, אני בחיים, אני מוכן להודיע עכשיו חגיגית, שאם יתברר שהמשטרה, ולא איזה קצין מושחת, אם עשה את זה על דעת עצמו, אגב, גם זה בלתי אפשר, אי אפשר להשתמש בכלי הזה, ואתה יודע, במחשקים מתוך איזה חדר. אבל השאלה היא פשוטה, תפסיקו להתנפל, האם דברים נעשו עם צו שופט או לא? המשטרה אומרת שכן, עם צו שופט. אני לא מאמין לאוטומטית.
כן, השאלה היא על מה ניתן הצו, מה הם הציגו לשופט, מה הם עשו בפועל.
צוות, או לכן הוא קם צוות בראשותה של עמית מררי, ואמור לבדוק את זה, אין לי דרך אחרת.
הבנתי.
הדבר שאני אומר, אגב, זה לא פרשת NSO, תפסיקו להסתער על NSO, תפסיקו להסתער על חברות הסייבר המדהימות.
לא מסתערים על NSO, מסתערים על המשטרה.
מסתערים על NSO עם כלשונים, אני אצטט לך עכשיו מאמרים, בעיקר בכלכליסט. אתם זכאים לעוף על עצמכם, כי יש לכם אחלה סיפור. אל תהרסו את הסייבר הישראלי. מספיק אנשים עושים את זה, כולל האמריקאים. יש לנו אמצעי התקפה והגנה בסייבר. תודה לאל מהמוחות הענקיים שיוצאים מ-8200 מהגיניוס היהודי והישראלי שיש פה, זה הדברים שמבדילים בין חיים למוות בעידן הנוכחי, זה המודיעין על איראן, זה פיצוח הפשעים, אל תסתערו על זה, כי אתם אידיוטים. תסתרו על המשטרה, אם יתברר שהיו שם אנשים שהפעילו את הדבר הזה לא על פשע ובלי צו שופט, זה פשע.
טוב, בוא נעלה את הרן.
בוא.
חפרת.
תודה. וקיללתי.
נכון?
נכון. תעלה את הרן, הוא כל הזמן מאיים.
מתקשר.
מתקשר. על מה הוא הולך לדבר?
על משפט נתניהו.
יפה, זה כבר השופט השני שאתה מצטט. היה גדול עם השופט סגל. אגב, אחר כך שלחו לי עוד הרבה דברים שאמר הפוך. חוץ ממה שהשמעתי לך.
בסדר, זה מה שהוא אמר בסוף השבוע. גילו...
נכון, משהו הפך אותו.
מקובל עליי שאתה יודע, דבריו האחרונים הם מה שהוא חושב, לא?
אגב, כן, אצל נתניהו זה ככה. בדרך כלל אתה אמור לחשוב פחות או יותר להיות קונסיסטנטי.
ראיתי שאנה ברסקי פרסמה שיש עדיין מסע ומתן שיחתם ביום האחרון של מנדלבליט. אתה קונה את זה?
ברור. ינון, אתה מנוסה, אתה אמור לדעת.
אז בוא נעשה התערבות.
אוקיי, על מה?
אני אומר שאין הסדר בתקופה של מנדלבליט.
גם אני מעריך ככה, זה...
אז תחליט, אתה כל רגע קופץ, אני מחליט זה. יש לך איזה...
מה לא ברור מה שאמרתי?
תן לי מה דעתך, אני אומר הפוך ונתערב.
אבל אמרתי את זה בתחילת התוכנית, אמרתי... זה כל הזמן אפשרי, נתתי ביום שישי ציטוט בפרקליטות, yes we can, אם הוא יבוא לתנאים שהצבנו, זה כל הזמן אפשרי, זה בעיקר תלוי בו, הסיכוי שזה ייגמר ויצליחו להשלים את זה, גם בגלל שיש הרבה פרטים,
אז אני אומר לך שברסקי אמרה שזה ייחתם, ואני אומר שזה לא ייחתם, שיש מסע ומתן שיחתם ביום האחרון של מנדלבליט, ואני אומר לא ייחתם, זו דעתי.
אז גם אני חושב, אני לא אומר. כי אני לא יודע. אני חושב ומעריך שהסיכוי שזה יחתם הוא 5%.
יפה. והדבר השלישי אגב שיש לך תמיד כשאין לך מה להגיד זה חוץ מהכללות, אז אמרנו יש לי ההתנתקות, חברון, והדבר השלישי זה עסקת שליט. תודה.
לא, יש לי באזור 400 דברים. אתה רוצה שנכין תוכנית, אבל נקדיש את כולה לזה?
אז אני מבקש שפעם הבאה כשאני מעצבן אותך, פשוט תגיד דביל, התנתקות, שליט, חברון. ונמשיך הלאה. אתה מבין? לא. נקצר את כל העסק.
למה להוות ולשבש? לא השתמשתי בדביל.
בסדר, טיפש. נו,
לא, סתום. תלך על סתום.
טוב. שלום, השופט בדימוס הרן פיינשטיין.
בוקר טוב, תענוג לשמוע אתכם.
כן, נכון? תמיד. כן. נעים פה. שופט בית המשפט השלום, רחובות בדימוס. מה שלומך?
ברוך השם, קר.
קר, יופי, מעולה. תגיד, מה אתה אומר על עסקת הטיעון של נתניהו?
לא, עסקת הטיעון או המשפט? לא הבנתי.
לא יודע, אז עסקת הטיעון היא חלק מהמשפט.
אוקיי, בוא נתחיל עם עסקת הטיעון, סבבה.
לא, בוא נתחיל עם המשפט.
אתה התחלת עם עסקת הטיעון.
אדוני השופט בדימוס, האם נתניהו יקבל משפט צדק?
אז בוא נתחיל מהסוף. קודם כל זה לא עסקת טיעון, זה הסדר טיעון.
נכון.
אני לא אוהב את הביטוי הזה.
נכון.
תשובה היא, לעניות דעתי, לא בגלל פגם בשופטים, אלא תסלח לי שאני אומר, אבל גם בתקשורת ובהשתלות במשך שנתיים האחרונות. אני חושב שמה שעשו פה זה שטיפת מוח חשיבוני, וגם השופטים תתפלו לשמוע עם בני אדם, וגם הם מושפעים מהתקשורת, מושפעים מהעיתונות, ולפי דעתי... בילט אין כבר, יש תחושה מאוד לא
סימפטית. כאילו, אתה רואה רק את רביב דרוקר, אני מבין, אתה לא מודע לזה שחצי מהתקשורת הישראלית היום נשלטת ישירות ממה שקראנו פעם בלפור. ועושה את השטיפת מוח, שטיפת מוח הפוכה. ערוצי טלוויזיה, ערוצי רדיו, ערוצי מה שאתה רוצה, עיתונים בחינם, פרויקט 315, כל מיני, אתה יודע, כל הפרשנים, דוד פורר, בכיר פרקליטות, ינון מגל, עתיק קרס, מכל זה אתה מתעלם.
אני לא מתעלם לגמרי. אני לא יודע אם לא שמת לב, אבל אמרתי שדיברתי לשנתיים וחצי האחרונות. דיברתי על תקופה שבה הייתה שטיפת מוח חד כיוונית לגמרי. נכון שבתקופה האחרונה יש גם אנשים אחרים וזה אני מברך על כך. אבל אני חושב, כמו שאמרה פרופסור גביזון, ואני גם דרך אגב מחזיק פה בידי מאמר שלו שהיא כתבה כשהייתה בשנה דלת באוניברסיטה, שנה אחריי בשנות ה-60, בדיוק אותו דבר, היא אמרה שהסיכוי לקבל משפט או לקבל, לא לקבל קלון הוא אפסי, ומרים גורריה כתבה אותו דבר במאמר יותר חדש כמובן.
וגם השופט צבי סיגל אמר את זה לאיילה חסון בסוף השבוע אם ראית.
מי זה אמר?
השופט צבי סגל.
כן, ציטטו לי את זה, אני לא ראיתי את זה, משאני משתדל
להמשיך. אז תרשה לי לאתגר אותך. קודם כל, אני חושב שכנראה אתה לא עוקב אחרי התקשורת הענקית והנשלטת והחד צדדית, שכל הדרך, עוד מתחילת החקירות, פירקה את הלגיטימציה של המשטרה, של הפרקליטות, של היועץ המשפטי, עכשיו עוברים לשופטים. שתיים, אני שואל את עצמי, מה היית בארץ בתקופת חקירות ומשפטי אולמרט? כי שם זה היה עוד הרבה יותר חד צדדי. קלטות שולה זקן הושמעו לציבור לפני שהוא שמעו לבית המשפט. החקירה המוקדמת של טלנסקי, 7,000 התיקים שנפתחו. ושלוש ואחרון, זה לא רק גם אולמרט, שלא נדבר על הירשזון, שלא נדבר על דרי. זה כל אירוע שהוא מז'ורי. מבני סלע ועד האפס הזה שניסה להרוג את שירה איסקוב, פרק שלם של עובדה, עם שני חלקים על כל המאבק, כל זה לפני פסק הדין, אז צריך אולי להחליף את השיטה. איפה היית אז, כבוד השופט פיינשטיין?
כל הדוגמאות שנתת רק תומכות בגישתי, נכון. ואם אתה תהיה, אנחנו לפעמים נוטים ללמוד אפילו מארצות הברית, אז שם יש דבר שנקרא change of venue, דבר נורא מאוד פשוט.
change of what? לא שמעתי.
אני אלמד אותך, אתה משפטה נדמה לי. change of venue. change of venue פירושו בארצות הברית, כאשר באמת יש איזה מקרה שהגיע לעיתונות והתקשורת באופן קיצוני, מעבירים את זה או למחוז אחר, או לסטייט אחר.
אבל פה אין לנו את זה.
אני לא אומר, אבל רק תלמד מכלל הלב. אתה צודק. אני חושב שצריך הרבה פחות לאפשר לתקשורת לכתוב ולספר ולהיכנס מלפני ומלפנים, ולכל ההדלפות השונות. נכון מאוד. צריך להירגע, ואם כרגע אני לא בבית, אני בתוך רכב, הייתי מצטף אפילו את השופט.
אבל אם אתה אומר, אם אתה, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אם אתה אומר שנתניהו לא יקבל משפט צדק, אז הוא חייב לחתום על הסדר טיעון.
אני חושב שכן, תלוי באיזה תנאים, נכון. אני חושב ככה, חושב שעניין של השוחד די הופרך לאור העדויות החזקות מאוד במרכאות שנשמעו עד היום. אני חושב שכל הסיפור הזה עם התקשורת, יפשיחה עם מוזס, אתם כאנשי תקשורת יודעים בדיוק שלכולנו יש קשר עם התקשורת, וגם לי בענבה רבה בתקופה שהייתי יותר צעיר. ואני חושב שעניין המתנות, אסור היה לו לקבל את המתנות, גם אם זה לא עבירה פלילית, ואם תסתכל בחוק.
אבל זו כן, אבל רגע, אני רוצה להמשיך לאתגר אותך כאיזו שיחה משפטית מעניינת ברשותך, כבוד השופט פיינשטיין. אני חייתי באמריקה 4 שנים. ה-Change of Venue שם הוא טבעי מסיבה פשוטה מאוד. שהשופטים הם חבר מושבעים, זה אזרחים שהם לא שופטים מקצועיים, ולכן זה גם הגיוני וגם אמריקה גדולה, שאם הם ראו בערוץ המקומי שלהם, הטלוויזיה, בחדשות המקומיות, את כל הסיפור, עדיף שזה יישפט במחוז אחר, וזה לגיטימי. ישראל היא מדינה שבה השופט הוא שופט מקצועי. אני מזכיר לכבודו שאולמרט, למרות כל מה שפורסם והתחקירים וכל התקשורת, בסוף בסיבוב הראשון, אגב, כולנו נפלנו מהכיסא, זה גם מה שגרם לי להגיד באותו יום את הדברים קצת יותר מדי קיצוניים שאמרתי, היינו הופתענו מהזיכוי, וזה מה שמוכיח שהשופטים באמת, אתה היית שופט, אתה יודע, אמורים עכשיו, ודבר אחרון, לגבי מה שאמרת על התקשורת, אתה יודע, יש חוק, קוראים לו סוב יודיצה, אבל הוא הדוגמה הכי קלאסית לאות מטה, כי בעידן הרשתות החברתיות, תתחיל לרוץ עכשיו אחרי כל בלוגר, זה הסוסים בחום מהעורבה. השאלה היא מה הפתרון שלך, איזה שיטה אתה רוצה?
אין פתרון לאף אחד, אבל מה שאתה אמרת זה נכון באופן חלקי, אבל אין לי את זה כרגע לפני עיניי, הפסיקה קובעת במפורש גם בבגצים שהוגשו של עיתונאים, שאומר בית המשפט, נכון שיש השפעה יותר אנשים שהם לא אנשי מקצוע הג'ורי, אבל גם על השופטים אינם חסינים, גם אהרון ברק כתב את זה בפסק דין. אז ככה שההערה שלך היא נכונה באופן חלקי. רבותיי, אנחנו רק בני אדם, אני לא הכרתי, אני יהודי שעוד זרקתי אבנים על החיילים הבריטים, אז אני לא מאוד צעיר. אני לא הכרתי בן אדם אחד בחיי שאין לו דעות פוליטיות, כולל שופטים. הייתי 20 שנה...
אז אין פתרון.
אתה זרקת אבנים על הבריטים?
כן.
בן כמה אתה, אם אפשר לשאול?
79.
אז בטח היה איתך נתניהו, גם הוא ראה אותם
שם. וואו, איפה גדלת, איפה זרקת אבנים, איפה זרקת עליהם אבנים?
למה מבני שבאה...
לא, איפה?
למה אני מבין?
למה
אני
מבין?
אני שואל איפה?
ברחובות! בעירי, עיר מולדתי,
נכון? כל הכבוד.
כן, אני גאה בזה מאוד, באוצר הגדול.
תגיד, אז מה שאתה אומר אבל זה דבר מדהים, אתה אומר שנתניהו בעצם כבר אשם, כבר הרשיעו אותו, והוא לא יצא זכאי בגלל שפה אין דין צדק, זה דבר מדהים.
לא, אתה משתמש עכשיו במיתוי באופן כללי. בואו נצמצם את זה, אנחנו נדבר רק על נתניהו, לא נדבר באופן כללי. אני אומר שבסיטואציה הזאת, יש לי אילנה אלי תלות בשלצרי נפטרה, זה גביזון. נכון, ההשפעה התקשורתית היא כל כך רבה, שקשה מאוד להתנתק מזה. עכשיו, אתה שואל אותי אם נתניהו צריך להגיע להסדר טיעון? נכון, הוא צריך להגיע להסדר טיעון, שבו אני חושב שגם אם באופן משפטי, טהור, עובד ציבור כמו שקיבל מתנות, זה לא עבירה פלילית ואני לא קובע דעה, אני יוצא מהנחה שזה נכון, הוא צריך בעניין הזה ללכת לקראת התביעה, להגיע להסדר טיעון ללא קלון וללכת הביתה לכמה שנים.
אני חייב להגיד לך שאתה לא אולי היית מודע לזה שעכשיו כאמירות שלך, מה שנקרא ביביסטים, הם מנפו אותם כאילו אין פה מערכת צדק ואין פה כלום. ואני מזכיר לך בכל זאת מה שכבר אמרתי, זה לא קרה רק אצל נתניהו, זה קרה אצל כל אישי הציבור וכל התיקים המרכזיים. וכשאתה אומר דבר כזה, אתה מנסר את הגזע שעליו מונחת כל שיטת המשפט שלנו, וראוי שכשאתה אומר דבר כזה תביא לי אלטרנטיבה, שאלתי באמת, אבל אתה אומר לא, אין משפט צדק, ועכשיו תמותו, כן, אני עושה סתם בשפת הרחוב.
אז אני אומר לך במפורש, שלי אין תשובה, כמו שאתה אמרת, בגלל
הרשתות החברתיות. אז בוא נבטל את כל חקירת אישי הציבור, כי אין להם שום סיכוי.
אל תפרסם.
אגב, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אתה זוכר? לא, אין כזה דבר, אל תפרסם ב-2022. אין חיה כזאת. אנחנו בעידן של רשתות חברתיות. הקטע הוא שאתה יודע שהשופט הוא שופט מקצועי. וזה הגזע שעליו כל העסק בנוי. לא שמעתי אף אחד אומר את זה על אולמרט.
א', אני לא זוכר בעניין הזה של אולמרט, אני הכרתי אותו בפיזיקה שהיינו סטודנטים בירושלים, אבל אני באמת לא זוכר את כל הנסיבות, אז אני לא רוצה להגיד.
מה זאת אומרת? לא הייתה פה מהדורה אחת שלא נפתחה במשך חודשים ושנים, את קלטות שולה זקן השמיעו לציבור לפני שהשופטים שומעו אותם.
וידיעות אחרונות הגנו על אולמרט, והיו חלקים גדולים בתקשורת שהגנו על אולמרט.
אני לא הגנתי על אולמרט, זה שקר. אני הגנתי על אולמרט אחרי שהוא זוכה. לא הייתי בקיא במשפטים, עקבתי אחריהם, לא היה לי משהו חכם להגיד. 98% מהתקשורת שחטה את אולמרט, כל המהדורות, כל הברוך יקרא, כל הפרשנים, כל הברוקרים,
הטענה מגוחכת.
כמעט ולא הייתה, והטענה הזו מדויקת.
טוב, בוא ניתן לו להשלים משפט ציון.
אני לא מגיב לי שאני לא שולט בעובדות. אני מצטער, אני לא זוכר, ואני לא מכיר את העובדות, אז אני לא רוצה להגיב לעניין. אגב, אתה תקרא את הסעיף שעשו ביוטיוב, שכך מדבר עליו, תשים לב לתוספת שעושה בהשפעת התקשורת, והמילים הן פחות או יותר, אני מקווה, הן מצטט נכון, ויש בהן במפורש כדי להשפיע על תוצאה הפסק הדין.
טוב, השופט בדימוס...
וזה הייתה תוספת של התקשורת. ולא משתמשים בסעיף הזה, זה עוד מטע, ואני מסכים איתך.
בסוף התקשורת השמעת.
הבסיס הוא באי ההדלפה.
השופט בדימוס הרן פיינשטיין.
איך יש עוד דפות? אתה שמעת את השיחה של יושבת ראש הקואליציה שהיא צעקה על קצין המשטרה שהייתה הדלפה? לפני יומיים.
אני הייתי רוצה להשמיע, המשיך איתך את השיחה, אבל צועקים עלינו שנגמר לנו הזמן.
אוקיי, אז שיהיה יום טוב ורק בריאות.
השופט בדימוס הרן פיינשטיין, שופט בית משפט השלום ברחובות לשעבר, תודה. טוב, עכשיו נגיד שלום לדוקטור אבנר שביט, עורך מדור הקולנוע של וואלה, שלום, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אנחנו רוצים לדבר על הסרט דוקו טנטורה.
כן, זה סרט דוקו ישראלי שהוקרן בפסטיבל סנדנס בסוף השבוע. פסטיבל סנדנס הוא אחד מפסטיבלי הקולנוע הכי חשובים בעולם, וצריך להגיד שזה הסרט הישראלי הראשון והאחרון שיוקרן בו השנה.
אוקיי, שמה הוא מביא את הסיפור של הטענה שהיה שם טבח בטנטורה ב-48?
ויש שם אפילו קבר אחים.
כן, אז הסרט, דבר אחד בטוח, ב-1948 טנטורה עבר מידיים פלסטיניות לישראליות. הסרט בודק איך בדיוק זה קרה ומה קרה שם, והוא מעלה את הטענה, זאת אומרת, ברור במה הסרט מאמין, הוא מעלה את הטענה שחיילי צהל, חיילים של חטיבת אלכסנדרוני, רצחו חפים מפשע, עשרות חפים מפשע, אנסו אפילו, קברו אותם בקברי אחים ותשתשו את הראיות, ובעצם הסרט גם קורא לחפור את הדברים הללו ולגלות את האמת.
ומה הבעיה?
קודם כל, בין אם זה נכון או לא נכון, זה לא אומר שהסרט טוב. שאלת מה הבעיה, אני לא יודע איפה להתחיל, השאלה אם יש לנו את כל הבוקר, את כל היום.
תן לנו את הכותרת בעשר שניות.
עד השבוע הבא.
כן. קודם כל, בן אולי זוכר, פרשת אנטורה התחילה בעבודה...
בוא, לא הייתי בחיים, הרמיזות שלך לא מקובלות עליי.
אתה זוכר מתי הפרשה התפוצצה, זה העיתון מעריב שפוצץ אותה.
וואי, נכון.
פרשת אנטורה התחילה כעבודה אקדמית של מסטרן בשם טדי קאט, שאלה את הטענות.
נכון.
חוזר עליהן, וזה היה נשאר במגדל השן של האקדמיה, אלולי מעריב חשף את זה בשנת 2000, ואז היא הגיעה לתביעה בבית המשפט. ואז מה שקרה שבית המשפט לקח את העבודה הזאת, גם בית המשפט המחוזי בתל אביב, וגם בית המשפט העליון, וזרק אותה מכל המדרגות, ואוניברסיטת חיפה. שהיא סמן די סמלי בעולם האקדמיה, סמלי מלכתחילה של ישראל, בצעד מאוד חריג, ביטל את העבודה והסיר אותה מהספרייה של האוניברסיטה, ביטל אותה רטרואקטיבית, זה דבר מאוד מאוד חריג. זאת אומרת, גם במוסד האקדמי, גם במוסד המשפטי, זרקו את העבודה הזאת.
כלומר, החליטו, זה לא היה, זה שקר.
כבר לפני 22 שנה. שאלה אם בסרט יש משהו חדש שמשנה את האירוע הזה ומביא כאילו את ראיית הזהב, או את הסמוקינג גן תרתי משמע.
אין את זה בסרט. אין את זה בסרט. הסרט הזה הוא מה שנקרא לשכנע את המשוכנעים. עכשיו, איך אני יודע, או למה אני חושב שהסרט פונה לשכנע את המשוכנעים? משתי סיבות. א', יש משהו מאוד מבוכח בסרט, זה במה ישראלי. הוא מדבר עם פרופסורים ישראלים, ורובם מדברים איתו באנגלית. עכשיו, למה ישראלים מדבר עם ישראלים באנגלית, ועוד האנגלית של רובם לא משהו? כנראה שהם פונים לקהל האמריקאי. דבר שני, הסרט כבר התחיל בקמפיין השיווק ויחסי הציבור שלו. למי שלחו את הסרט? זאת אומרת, הסרט הוא כאן בסנדנס, אבל היו גם ישראלים ברי מזל שזכו לצפות בו. אז למי שלחו את הסרט? לזהב הגלאון, לאתיסה מרנה, לגדעון לוי. אם אתה באמת רוצה לעורר שיח בישראל ולעורר שיח לנכבה, אתה גם רוצה להוביל קמפיין לחפירת הגברים ולגילוי האמת, אתה לא פונה לגדעון לוי, כי ככה אתה מטיף למקלה. אז השאלה, מה הסרט באמת רוצה לעשות? הוא רוצה למצוא חן בעיני הקהל הליברלי אמריקאי בסנדנס, שזה לא רלוונטי בישראל.
אני לא חושב שזאת השאלה, אני חושב שהשאלה היא קודם כל, האם יש חיבור לעובדות ההיסטוריות בסרט? כלומר, שני דברים, אחד אם הסרט הוא טוב או לא טוב, ובית, האם הוא בכלל מחובר למציאות, או שזה פשוט עלילה, כמו שהיה בג'נין ג'נין.
מה זה העובדות? השאלה, אתה נגיד, יש את המושג הזה טבח. השאלה גם איך אתה מגדיר טבח, ואיך אתה מגדיר פשעי מלחמה. אז זה לא כזה פשוט. קודם כל צריך לשאול על מה אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על טבח ועל פשעי מלחמה. דבר שני, אתה רואה, יש אנשים בסרט שאומרים דברים שקרו או לא קרו לפני 70 שנה. השאלה גם עד כמה אתה סומך על הזיכרון שלהם.
אבנר, יש שם עדויות שלא היו יש שם עדויות שלא היו בעבודה? אולי ברגע שיש לו עדויות חדשות, אגב, אני חולק על עינון, אותי לא מעניין אם הסרט טוב או לא, אתה מבקר קולנוע, אנחנו לא. אותי מעניין, אני מצד אחד חושב שזה טוב שבישראל יש, לא מסתירים דברים ולא מתייחים, ויש חתירה לחקר האמת. מצד שני, גם לשפוך את דמנו, כשאין לך ראיות, זה מיותר. חוץ מזה שאתה יודע, הטיעון המרכזי הוא, במלחמת השחרור הייתה מלחמת גוג ומגוג, עשינו הרבה פשעים, אני מודה.
נכון.
גירשנו וירינו והרגנו, ודברים שאי אפשר לעשות אחרי שאתה מדינה. עכשיו בואו נתקדם, עם כל הכבוד לחיתות בפצע.
אני רוצה להגיד שלושה דברים חשובים. דבר ראשון, פסטיבל סנדנס מתקיים בארצות הברית, מתקיים ביוטה. היו שם פשעים נוראים, הרבה הרבה לפני הפשעים של 48. זה דבר ראשון. דבר שני, יש את העניין של העדויות. הרבה מהם זה גם עדויות שמיעה. זאת אומרת, זה לא עדים שאומרים, אנחנו עשינו, אלא מישהו סיפר לנו שהוא ענף פלסטינית. אני עכשיו קראתי את הספר על מי בגד באנה פרנק, ומעבר לזה שמגלים שם מי הסגיר את אנה פרנק, מגלים משהו מדהים. בהולנד, אחרי מלחמת העולם השנייה, היו חצי תריסר אנשים שאמרו שהם הסגירו את המפרם, כפי שלא היה להם שום קשר לזה. זאת אומרת, אתה לא יכול לסמוך על, על עדויות של אנשים, גם אם הם אומרים, אני עשיתי משהו רע, ואתה לכאורה שואל את עצמך, למה שמישהו יודע בפשע שהוא עשה אם הוא לא עשה אותו? אז עובדה שפסיכולוגית זה קורה. עכשיו, יואב, פרופסור יואב גלבר, שהוא פרופסור מכובד, מופיע בסרט, מדבר על זה שיש בעיה לבסס מחקר היסטורי על עדויות ועל עדויות שמיעה, והסרט מציג אותו באור מגוחך, משפיל אותו, במקום לנהלית שיח אמיתי ולשאול, אולי באמת יש בעיה עם עדויות ועם עדויות שמיעה. ודבר שלישי, הסרט ישודר בישראל בעוד 8. עוד 8 שידרו לפני כמה שנים, סדרת יהודית, בשם צל של אמת, והיה שם בן אדם שאמר, בא אליי א' קוף ואמרה שהיא רצחה את העיר רדה. ואז כל המדינה ישבה ואמרה, א' קוף רצחה את העיר רדה, כי ככה זה סרט, זה דבר מאוד מניפולטיבי, וכשהוא מציג עדות שמיעה, אנחנו מיד מאמינים. אז אני אומר, צריך להיזהר לפני שאנחנו מאמינים לעדויות ולתזה שמציגים בעצם טובה, כי כבר עברנו את הסרט הזה, שמישהו אומר, שמעתי שהיה ככה, ואז אנחנו משתכנעים, ואז אחרי שתיים מגלים שלא היה ולא נברא.
אוקיי. אני רק לא בטוח שההגדרה שעשינו הרבה פשעים ב-48 היא הגדרה נכונה, בן.
תדיר פשעים. אגב, אני בעד כל מה שעשינו ב-48, וכל עם אחר במדינה אחרת, במלחמת גוג ומגוג, על החיים ועל העיצוב של המדינה, היה
עושה יותר. האלטרנטיבה הייתה גרועה יותר מבחינתי.
ברור, מה הקשר? אתה מכיר את הדעות שלי, ברור. כל צבא אחר ועם אחר היו מגרשים יותר, היו הורגים יותר, היו טובחים יותר. הייתה פה מלחמת קיום. וזה האירוע המכונן שבו נעשים דברים שלא על פי הפרוטוקול והספר תוך כדי תנועה.
כן, רק שזה לא אומר שהיה באמת טבח בטנטורה.
ברור, אם פה אין ראיות, אז זה אידיוטי.
אני רק רוצה להגיד דבר אחד אחורה, וככה יפנו אותי גם מהשמאל, גם מהימין, גם הבמה של הסרט וגם מי שנגד הסרט. אני חושב שאנחנו והקולנוע שלנו אלופי העולם בהדחקה, והלוואי שמתחיל לדבר על מה שעשינו ב-48, אבל טנטורה, הסיפור של טנטורה, והסרט הזה, זה לא נקודת המוצא הנכונה להתחיל איתה, את הדיון החשוב הזה.
דוקטור אבנר שביט, עורך מדור הקולנוע וואלה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם, ביי.
טוב, צריך לבשר בשור.
לא בטוח. לא בטוח, אני רואה שהפוליטיקאים מצייצים על זה, אבל אני חושב שהמשפחה עוד לא... מה שאני רואה זה שזה עוד לא רשמי. אתה רוצה להיות זה שנותן את הבשורה?
לא, אוקיי, לא, עכשיו סקרנו בטח אנשים, שלא שמו, הלכה לי לעולמה דמות ציבורית מוכרת מאוד. אוקיי, טוב. בדברים האלה אין מה להזדרז.
נכון.
כן. זה נתן גושן וישי ריבו עם One Family.
עם עייף חובש פצב יושב סופר ימיו צעקות בושה בכל העיר דור רוצה תשובה עכשיו זכאי ולא חייב בגוף עייף מכישלונות בלב שבור לחתיכות נחכה לך שתקבל פנינו לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות רחם עלינו אבא אושיינו אושיינו
One Family זה ארגון ארגון שעוזר לנפגעי טרור אז הם עשו את השיר יחד עם חלק מהנפגעים שרים איתם
זמן עובר כולם ממהרים דור מחיש את פעמיו רוצה הכל עכשיו שמש בשמיים אפורים עם בארץ אבותיו נלחם עוד על חייו בגוף עייף מכישלונות בלב שבור לחתיך בדיחות, מחכה לך שתגע.
גוף היה, גוף היף מכישלונות לבשר, כי עכשיו זה יצא רשמי שנשיאת העליון לשעבר מרים נאור הלכה לעולמה באמצע פעילותה כיושבת ראש הוועדת החקירה לנושא מאירון, וקודם כל תנחומים למשפחה, לאריה נאור, מזכיר הממשלה לשעבר, ובכלל, עצוב, ורק אלוהים יודע מה יהיה עם הוועדת חקירה הזאת עכשיו.
ימצאו, תמיד, אתה יודע, החיים ממשיכים.
לא, זה, אי אפשר להמשיך, יושב תושב הוועדה, אתה ממנה מחליף, הוא לא נחשף לחצי מהעדויות, זה אירוע, מעניין איך יפתרו אותו.
נגיד גם תודה בהחלט, היא זכרה ברוך. נגיד תודה לשרה פלסנר ומלי בנימינוב, מעין לויטין ואבישה גיל יסף שוסטר, ראות מתתיהו ארגון, אופרי גלייכמן ורון שאין. תודה לכולם, אנחנו נהיה פה מחר בשעה 9.
ביי לתראות.
לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו.